לא רבים מבינים שמול עינינו בונים דיקטטורה טכנוקרטית, שעוד לא הייתה כזו מעולם, כאשר החוקים בשליטת מערכות קיברנטיות עוברים על האדם עצמו, והטכנולוגיות האינפורמטיביות החדשות ביותר משומשות לצרכים פוליטיים. כיום רוב האנשים בעולם כבר נמצאים תחת פיקוח של מצלמות אבטחה 24 שעות ביממה, תוכניות מחשב אשר עוקבות על כל תנועה של האדם, מחדירים מערכות סקירה של קריאת פנים ואפילו קריאה של השפתיים, אנליזה של ההליכה, סקירה של לישון העין וחדירה של שבבים, כאשר מערכות GPS נמצאות כמעט אצל כל אחד, כאשר אפילו תלמיד בית ספר יכול לפרוץ דרך האינטרנט. כל סיסמה וקוד דרך IP אפשר בקלות לזהות את המיקום ואישיות של האדם. ה-21 מוגדרת כתקופה של שליטה בהמונים. מה יקרה אם כל הטכנולוגיות הללו יעברו לשליטה במוח? אתכם מיסטר ולאד בהדרכה הזו. אנחנו נתבונן יחד על כל הטרנספורמציות הטכנולוגיות שהתרחשו מהזמן שלנו, עד לעתיד הקרוב של הסדר העולמי החדש. איך בעצם רוצים לפתוח את האנשים להיכנס לטכנולוגיות החדשות כדי לסיים את תהליך השליטה המוחלטת בהם? ושינוי תודעה, לחלו את המודעות שלכם במציאות דיגיטלית ולנתק אותה מהבורא. לא רבים יודעים מהי באמת מציאות וירטואלית. יש מציאות דמיונית, בו ההודעה שלנו יוצרת אותה. היא חלק מהיצירתיות הטבעית שלנו, אחרי משנית למציאות המטריאלית בה אנו חיים, שהבורא יצר מה שחברת מטה של צוקרברג רוצה לעשות עם מציאות שהיא משנית למציאות הדמיונית ושלישית למציאות הווירטואלית, כי ברגע שמעבירים את האדם למציאות מדומה, אשר נוצרה באופן מלאכותי, המוח של האדם מקבל פחותה, בו התודעה עצמה לא צריכה כלל לפעול, זה גורם להידרדרות, יכולת של האדם לחשוב, כל זה אשליה או הזיות שנוצרו באופן טכנולוגי. אחד התפלגויות של נירונט שדיברנו עליו, בהדרכות הקודמות, זה יצירת מציאות וירטואלית, ולא מדובר כאן רק על הרכבה של משקפיים חכמות או כסדה, אלא שקיעה מלאה במציאות בו ניתן להרגיש מגע, ריחות, לחוש את האוכל וכאלו טכנולוגיות כבר קיימות, איך אפשר ליצור כזה דבר. למשל, על ידי ננו רובוטים אשר התחברו לטרנסמיטורים, מערכת העצבים המוחית שלנו, ויעביר אותות למוח שהם יעברו בחזרה, לסרר במציאות הווירטואלית, העברים יוכלו לראות, החרשים יוכלו לשמוע, והנכים ללכת יותר, לא צריך להזדרס בבוקר כי להגיע בזמן לעבודה או ללימודים. כל זה ניתן לעשות ברגע שמתחברים למציאות הווירטואלית, אפילו תאלה מחכים אפשר להיות באירוע, לצאת מהמיטה ולהרגיש טעם של מאכלים אקזוטיים. כל זה יכול להיות במציאות, אפשר לגור בדירה מאוד צנועה בשכונת עוני, אך באותה עת במציאות הווירטואלית לנפוש על ספינת הפלגה, יוקרתית כזו בטכנולוגיה תמשוך הרבה אנשים אליה, כי הבטיחו להם שהם לא יוכלו להיות מי שהם רוצים, ואיפה שהם רוצים לשנות את עצמו בעולם הווירטואלי, הרבה יותר זול מהמציאות, ואפשר לראות שיוצרים מציאות דיסטופית, ולגרום לאנשים להסכים לעבור למציאות הווירטואלית. היותר טובה כביכול, למי יהפכו אותם אנשים אשר יתוותרו על המציאות של הבורא בשביל המציאות הווירטואלית, אשר להיות מחוברים למציאות של הבורא. אנחנו כבר יכולים לראות את זה על ידי כמות המשחקים של המציאות הרבודים שמופיעים סביבנו. כאשר החוויה במשחקים הללו כך מפותחת, כאשר אדם מתייחס למציאות של ממש. במצב כזה של העברת חוויה וניסיון גורם לטשטוש בין המציאות האמיתית לבין המציאות הווירטואלית. המלוכותית זה מאפשר לבנות עולמות וירטואליים שלמים שאנשים יוכלו להתחבר אליהם, זה אפקט סוציאלי רציני. כי כבר היום לפני שעוד המציאות הווירטואלית נבנתה לגמרי, יש עשרות מיליוני אנשים. מחזור של מיליארדי דולרים במשחקים של המציאות, ברבודה, וזה רק יגדל ויתעצם. האנשים ילחמו נגיד תחנות רוח ויחיו בעולם הדמדומים.
Stronger than ever. Power after power, work is never over. Working harder, make you better. Doing faster makes us stronger than ever.
כאשר בזמן הזה שוק משחקי הווידאו עולה המחזור של 5 מיליארד דולר ל-17 מיליארד האינטרפייס, בו ניתן יהיה לחבר את המוח מחשב שגם לא יצטרך לחדור למוח ושתול בו שבב, אלא גם אפשר יהיה לקרוא את המידע מחוץ לגלגול. אבל אם נקרוא לנירוביולוג שעד שלהם, אפשר יהיה לקרוא את המידע של הגיימרים מהגולגולת שלהם. תוך כדי שהם משחקים משחק, למה לעשות את זה אם קסדה לא נותנת הוצאה רעיון אחר? יעלת המיקרוסנסורים אשר לא יהיה קל לראות אותם ויהיו נוחים מאוד לתנועה של האדם. ואי אפשר לקרוא כל מידע שירצו. עכשיו השני של מיית עולם וירטואלי יכלול בתוכו כבר כללים וחוקים ולוגיקה, הכוונה, שאדם יוכל לבחור איזה מציאות שהוא ירצה בעולם הווירטואלי, לבנוע לו את זה כהמחשה של המציאות האמיתית. הבעיה תהיה בכך שהאדם לא באמת יקבל ניסיון מהעולם האמיתי, אלא רק מעולם מדומה, וכך גם יקי חוקי טבע וכללי מציאות המדומים. בילדים שאתם רוצים בתמונה של אופשים כסדה של מציאות וירטואלית, יהיו חלק מסויי בו של אוקלוק, ריפט, בו רצו לבדוק איך הם יגיבו אם יכנסו אותם למציאות בו סרט אימה מתרחש ממש כאילו איתם. הם כולם כאחד יגיבו לזה ממש כאילו שזה קורה איתם, למרות שידוע שזה לא אמיתי. הגיימיפיקציה כבר נכנסת דרך פיטנס ומודלים פיננסיים למשל עוד ב-2014. בנק ברוסיה היה מעודד כלכלית אנשים אשר לבשו צמיד אלקטרונים שהראה את הפרמטרים של הגוף שלהם. בזמן אימון המטרה הייתה לגרום לאנשים לשלב בחייהם טכנולוגיה. אך העתיד יהיה שיעודד אנשים ליצור לעצמם או אתר וירטואלי שחיו דרכו את החיים בעולם הווירטואלי. שאנשים יקבלו את הניסיון החיים שלהם בעולם המלאכותי שיהיה בהמשך כאלה דיגיטלי. מסכים עוד מעט יראו כטכנולוגיה ישנה שלא יהיו בצורך, עוד מעט הדמויות יפכו לתלת ממדיות ויקרצו מהמסך מחשב. הם ישחקו וידברו ואפשר יהיה לדבר איתם כל שעות היממה. ביפן יש שוק שנקרא גולד פארמה, ששווה מיליארד דולרים. מדובר על כך שלקחו מאות אלפי אסירים, והכניסו אותם למציאות מדומה בו הם מייצרים שם כמו במיינקראפט כל מיני אביזרים וירטואליים משחקים לחנויות וירטואליות, אמצעים דיגיטליים. שלאחר מכן נמכרים למדע גבוה בחברת מערב, מדובר על מערכת פיננסרית של יפן. חברת מטה של צוקרברג, נעשה גם ליצור שלב שלישי למציאות הווירטואלית, בו הם יציעו לאנשים לחיות ביחד עם אנשים קרובים שלהם שכבר נפטרו בעולם. תשימו לב הטכנולוגיה שכבר מפתחת כבסיס לכך, בו אפשר לראות צילום בתלת מידע מעט ואפילו להזיז אותו אחורה או קדימה, כמו פלייר או ללבש משקפי אבוליונס. אפשר להיכנס לזיכרון מלאכותי שצופים בו מהצד ואפילו להקטין את הדמויות ולשים אותו על שולחן הקפה כדי להתבונן בהם. תארו לעצמכם אפשרות לעשות טלפורטציה לכל זמן ובכל מקום ולהישאר בבית. הטכנולוגיה הזו נקרא גופורטציה. אם אדם רואה סרט, הוא רואה בדרך כלל אותו בדו מימד, אך משקפיים של מציאות וירטואלית ייצרו אפקט שלושה מימדים. התווסף עומק ואדם יבלע בתוכו. הבחור שבתמונה משחק במשחק בו עושה פעלולים עם אופניים בעולם מציאות הווירטואלית. בכל רגע בו הוא מרגיש שהוא עומד להחליק, הוא רואה את כל רגע שהוא נסע בדרך עפר, הוא עוד כי הוא חווה זאת באותו רגע, במציאות המציאות הווירטואלית המלומדת היא כל כך אינטנסיבית, שבשלב הרביעי שלה כבר ייווצר. מקצוע צנדות רקלה, אני אקח למשל את אינסטגרם, בו יש אדם שהמקצוע שלו לעצב תמונות. ואתר במציאות הווירטואלית יהיה אדם שתפקידו להיות טרנספקטור של המציאות, הוא יהיה אחראי על חוויות שאנשים יחוו, שהיו חדים ככל האפשר, אם זה עבר או כאב, ויווצר טרנד בו ככל אדם ירצה להרגיש מה אדם אחר מרגיש. יהיה לחוות תסריטים שונים של אהבה או הרפתקאות, ובאים בסיליקון, היו אנשים שכבר יצרו סרטים להוליווד, תסריט חיים לאנשים שנמצאים במציאות הווירטואלית. הם יהיו סוחרים של רגשות ורעיונות, וכל זה כדי שאנשים ירגישו המציאות האמיתית היא אפורה. ורק שם במציאות הווירטואלית אפשר להרגיש ולחוות הכל. והשלב החמישי שיבנה במציאות הווירטואלית זה יצירת הממד הרביעי, בו יהיה הרגשה לאדם, אני נמצא שם בהווה, משם זה ימשיך לממד החמישי. כאשר כבר לא מרגישים גבולות בין המציאות האמיתית למציאות הווירטואלית. יווצר מרחב אחיד, ואז האדם יאבד לגמרי את הקשר בין המציאות האמיתית לווירטואלית. לאדם יהיה מחשבה מבולבלת, בו לא יהיה לו גבולות, הוא יוכל לעבור את החוויות והרגשות שהוא צבר במציאות הווירטואלית למציאות האמיתית. גם מדובר על מכות, רצח ירי וחוסר מוסריות. כי תשימו לב למשחקים שלו, איזה ערכים הם מקדמים, תבינו שכאלה משחקים יהיו גם במציאות הווירטואלית. רק הפעם אדם כבר לא יוכל להבדיל בין המציאות לעולם המדומה, הוא ימצא באשליה מתמדת. כל השלבים שדיברתי עליהם יבנו מאוד מהר אחד אחרי השני, שימו את המציאות הווירטואלית שמכינים לנו. אם אנשים יתחברו למערכת הקיברנטים, אז עוד דרך הגוף שלהם, העולם הרוחני של אנשים, ייפגע במקום שהגוף שלנו יהיה, המקדש לאמונה בבורא, הוא יהפוך להיות מקום פולחן, לכל ההשפעה הדיגיטלית שתעבור דרך הגוף, והאדם יהפוך להיות לדמיוני. אנרגיה אינפרנלית, מנותק מהבריאה, לעולם הרוחני. וזה מה שהאליטה רוצה לעשות לחלק גדול מהאנושות, להעביר את הכלכלה, את התעסוקה, את החיים ואת הנפש האדם לעולם וירטואלי, שהוא כלא דיגיטלי, הוא מטריקס של התודעה בעולם אמיתי, באותו זמן שאנשים יהיו מנותקים ממנו תחת תרדמה דיגיטלית, אם ירצו ליצור, כפי שדיברנו בהדרכות הקודמות, בין רובוטים שיחליפו את האנשים האמיתיים, אנשים סינתטיים, אנדרואידים למיניהם, אנשים שמעורבים גנטית עם נפילת מוטציות, עם אינואידיות של בעלי חיים, בינה מלאכותית, רובוטים תבוניים, יפתחו שעה, הר לשדים ישנו את הטבע הבריאה לגמרי. מה הם רוצים לעשות את הילדים שלנו? האיחוד האירופאי לא פעם פרסם על פורסייט, פרויקט בשם ילדות 2030 ברעיון לחבר עם שבב מוחי את הילדים במחשב ומסיעות כזו כדי שיוכלו הורים לגדל ולחנך את הילדים שלהם. הם יצטרכו לקבל אישור מהממשלה על כך כאשר הצליחו לחשוף את הפרויקט הזה. היו כתוב שם שבית ספר כבר כמעט וקרס לחלוטין, החינוך הפך להיות מבוסס עסקים, הצורך בכתיפה ידינית כמעט ונלמן עולם. התחילו לעשות אבחונים פסיכודידקטיים לילדים כדי לזהות באופן ממוקד את היכולות שלהם ושלמה, כי לפי פורסייט פרויקט, הילדים צריכים לקבל חינוך ממשלתי רחוק מהורים. בתוך מרכזים מוחשבים וכפרים טכנולוגיים, ההורים צריכים להוכיח את היכולת שלהם להיות הורי לילדיהם. הם יצטרכו לעשות מבחן ולעבור אותו. בעתיד הוריהם עם הורים כבר לא תהיה צריכת, כי לפני פוקס את פרויקט כזה, התלמיד יהיה מחובר לניר עושה, ומחובר לאינטרנט. התלת מימדי וילמד מהניסיון שיצבור שם, כפי שכבר הבנו, הוא לא יכיר את הבריאה, אלא רק את מה שהקורפורציות והאליטה ירצו, שיודעו על העולם. מדובר על ההחדרת שבב לילד, חיישנים לראש טכנולוגיה, מערכת העצמים וחיבור שלהם לרשת. זאת הסיבה להם הרגילו את האנושות בתקופת הקורונה ללימודים דרך הזום מרחוק. יש שלב למימוש הפרויקט הזה. המקצוע של המרצה עומד לו להיעלם, כי כיום אדם אחד יכול אפקטיבית ללמד מיליונים, לתת לאותם אנשים פידבק פרסונלי אפקטיבי בין השנים 2017-2025. ישנו לגמרי את מערכת החינוך. פאבל לוק, שהפרופסור לחינוך, אמר בכנס 2014, הוא רסננו, הוא סיפר שהוא עבד עם משרד החינוך הרוסי, והוא הזכיר שם סרט מטריקס בו הגיבור נאו, שמו לו אימפלנטנט, וכך מכניסים אותו למציאות וירטואלית. באותה מידה, הביואינפורמטיקה חוקרת את הפעילות המוח, ולדעתו יחליפו אזורים דונים שונים במוח באימפלנטות מלאכותיות, וזה יחליף את מערכת החינוך הקיימת. מדובר יהיה על סופה של מערכת החינוך כיום, לא סתם מטלטלים אותה בכל העולם. תשימו לב מה התוכניות של משרדי החינוך בעולם, אנשים רבים שמים לב ליותר מה משרד הבריאות עושה עם חיסוני הנאנובוטים של פייזר, שזה החלק הניסיוני, לבדוק איך אפשר ליצור מערכת עצבים מלאכותית באדם דרך גרפן אוקסיד. מצד שני, מערכת החינוך מפתחת חינוך דיגיטלי, טרנספורמה תלת-מדית עם חיבור מוח, מחשב, כדי להחליף את המורים והורים וכל מבוגר בשביל הילדים, תמיד צריך לבדוק איך באמת התמונת מצב נראית. מערכת החינוך כיום הופכת להיות לשטח קרב העיקרי על ילדינו. כי עקב תהליך הלמידה, האפשר יהיה טוטלית להנדס את התודעה של הילדים. לתכנת אותה מחדש, המידע שילדים יקבלו יהיה דרך חיבור נירוני למוח, דרך אקטיבציה מהירה כדי לזרז את תהליך הלמידה שלהם. החינוך כבר יתחיל בתקופה העוברית של הצאצא, כאלו ניסים כבר מתחרשים עם נשים בהיריון. לפני מספר שנים חינוך ובריא לא היה קיים, וכיום יש כבר שוק של מאות מיליוני דולרים, אשר מלמד ילדים בעודם ברחם עמם בארצות הברית כבר יכולים להחדיך לחרקים, בעודם עוד בביצה ננו שבב, וכאשר הם גדלים והופכים להיות מפותחים אפשר כבר לשלוט אליהם מרחוק. כך אפשר לשים לב לילדים בעודם ברחם, מערכת השליטה, שאם יצורך אפשר יהיה תמיד להשתמש בה. זה גם הסיבה למה משרד הבריאות המושחת רוצה להפוך את החיסון של פייזר כחיסון חובה לילדים עד גיל 5. הרי בעתיד החיסון יכלול גם ננובוטים מתקדמים יותר. אז כדי להבין יותר את הפרויקט פורסייט 2030, שרוצה ליצור מחנה טכנולוגי ממוחשב, אשר דרך רשת נוירונט וגימיפיקציה יהפכו להיות למקום לאימון המוח ותודעה וייצרו סוג חדש של בני אדם, שריקו האדם המשחק כנורמה חדשה, בינה מלאכותית, תהיינה החונכת והתמורה של הילדים, לא מורים ולא הורים, אלא בינה מלאכותית תחבר את הילדים לאינטרפייס של מוחות, המוני ילדים, יוכלו להעביר זה את זה למחשב שלהם, הם יקבלו ניסיון משכפול דיגיטלי של העולם שלנו, והמוני עולמות וירטואליים, זה עתיד שאני לא מאחל לשום ילד, אך נכון יהיה שכל אחד ממכם ידע על העתיד הזה, ללכת עליו עם עיניים פתוחות בעוד 4-5 שנים, יתחילו להופיע דמויות ממציאות הרבודה בעוד כ-6-8 שנים מאינטרפייס של מוחות ועולם וירטואלי לילדים, וחינוך דרך בינה מלאכותית, הבעיה הגדולה יותר הוא היפוך של הרע והטוב כאשר הטכנולוגיה הממוחשבת, הבינה המלאכותית יהיה הטוב, הילד כולל קורפורציות גדולות והצד הרע יהיה דרך הרוחנית שנמנעת מכל זה המורשת המשפחתית. הקורפוס החינושי, האנושי וההורים, כל זה יחשב למקור הרע שצריך לחסל. לדעת הטרנס-הומניסט ג'וזף רוזן, פרופסור לרפואת עור, שאומר מי שבצד המנצחים זה הטרנס-הומניזם, מי שבצד המפסידים זה בני האדם הרגילים, אשר לא יכולים לצפות שיתייחסו אליהם בכבוד. תשימו לב לדרך בו הם מתייחסים לבני האדם. הטרנס-הומניסטים האחרים אומרים שעכשיו עומד להיות מעבר לעולם חדש שרוב האנשים מפחדים ממנו. מדובר על מעבר לציוויליזציה פלנטרית שתהיה טולרנטית לתרבויות רבות. מה שאתם רואים באיור זה מחשב של אינטרפייס, מוח מחשב, בו ילדים דרך המחשבה שלהם צריכים לשלוט על תנועת סוללת ולהתגבר על מכשולים שעוברת כך בעצם הם מאמנים את הקשר העצבי שלהם והריכוז, אך מה שבהמשך יהיה כדרך לשלוט באבטר הדיגיטלי בעולם הווירטואלי שהם יחיו בו. התחילו לקדם מוצר בשם הומופטיישן בארצות הברית, בו מומת, מבטיחים שהילד ילמד איך לפתח ריכוז יותר טוב. מדובר על אותה טכנולוגיה שקודם סיפרתי שכבר יצא לשוק, הילד מפתח את הריכוז יותר מהר, מצליח בלימודים והופך להיות רגוע יותר מנטלית. זה גם שעשוע משחקים, מוזיקה ותוכניות אינטגרציות, אך האמת היא שרוצים להשקיע את האנשים במאות אלפי עולמות של משחקים כדי לגרום לאנשים להיות עסוקים כל הזמן. כל הפורסייט פרויקט הזה בנו על כך שלילדים יהיה כל הזמן בתוך משחקים, לא רק ילדים, גם מבוגרים, בעצם כל החברה צריכה לעבור לפלטפורמות המשחק. ותוך כדי היום כאילו למד את הילדים בהתאם לאיתן הגנטי שלהם, טכנולוגיית קריס של ייצוב הגנטי, תתפתח למשחק שבו הורים יוכלו להזמין מראש איזה תכונות הם ירצו שיהיו לילדים שלהם. אינטרפייס המוני אדם יהפוך להיות חלק אינטגרלי של מוח מחשב. לאחר שילדים יתרגלו עם הומופטיישן, טכנולוגיית האימון המוח, יתחילו להעביר טרנינגים שונים דרכם כדי שילדים יתחילו להבין איך המוח שלהם פועל. מה שהכי חשוב, ידגישו איך אפשר לשלוט על מה שחושבים ומרגישים. מדובר על הכנה פסיכולוגית, למה להתחיל כבר היום מגיל הגן, מרינים את הילדים לשימוש במחשב וסמארטפון, כי במצב כזה אדם עוד דחוק בתוך עצמו, אפשר בקלות לשנות אותו ולעצב, ועם טכנולוגיית האינטרפייס של מוח, מחשב ומפתיישן, חברת מטא של צוקרברג, גרמו לכך שילדים יהיו עובדי המערכת ללא מחשבה אישית, ללא מודעות עצמית, ללא התפתחות פסיכולוגית, לכולה לעולם אלא יחיו תחת תלות מוחלטת במחשב, ירצו ליצור דור של אדם, משחק אשר בשמחה והרצון ימצאו שותף בכל ניסוי טכנולוגי. להחדרת שבב למוח ושינו חלקי המוח, כי המערכת הזו התפתחה ביחד עם דור הילדים. ילדים מדברים על כך שמדענים כבר הגיעו על הדרך פה יכולו לעזור לאנשים להפוך להיות אנשי על. שימו לב כמה שהילדה מחזיקה, מדובר על מכשיר שנקרא נירו אינטרפייס. דרכו אפשר לשלוט בחפצים בסביבה. צריך להתמקד ופשוט לגרום לחפץ האלקטרוני לזוז. כבר מדברים על כך שעקב הרובוטיזציה והמכשור, הרבה מקצועות יכולים להיפסק, את סיבה לכך כי רוצים להכניס במקומה מקצועות אחרים. למשל, נירו-טכנולוגיה, מה שהם יכולים לעשות זה ליצור נירו-מציאות ונשלט את הילדים. לא סתם ישימו את הקסדה על הראש, זה עתיד שלהם להיות איתה. איזה מקצועות עתידיות שרוצים לעשות בעולם של הסדר על מחדש, קודם כל האקדמיה בעצמה, מנסה להפחית מכמות האנשים שילכו ללימודי משפטים וכלכלה ויותר למקצועות הנדסיים. ואני אגלה לכם סוד אפל, כל מקצוע שאני אגיד לכם עכשיו כך קיים במציאות, והם ביופרמקולוג, אגרונום של תזונת מהונדסת גנטית, מנהל חברת סרברים, מעצב עולמות וירטואליים, עורך דין של רשתות, מהנדס אינטרפייס, מארגן קהילות אינטרנטיות, פרשן IT, כמו שיש פרשן פוליטי, אז יהיה פרשן למציאת וירטואלית, לינגוויסט דיגיטלי, מפקח עולמות וירטואליים, מהנדס מערכות חומרה ממוחשבות, מהנדס ננוטכנולוגיה, מהנדס סביבה חוכמה, מומחה לביטחון לננו אינדוסטריה, ארכיטקטור מערכות מידע, מעצב אינטרפייס, ארכיטקטורה וירטואליזציה, יועץ גנטי, ביואינפורמציה, קינטית, משווק רפואי, הייתי גנטיקאי, מומחה לסייבר, מומחה לקריפטוגרפיה, אני עצמי חקרתי ולמדתי הרבה על אינפורמטיקה, באינפורמטיקה וגנומיקה, חישובית וקיברנטיקה, אני אריב עוד הרבה מעבר לכך, אני חוקר את עתיד ואת הווה ואת עבר, כי אחד חושב שגם אתם תתחילו לעשות את הזאת, העולם עתיד יתחלק לאמן מקצועי נמוך, כגון מאגרים, אנשים חסרי יכולת, טכנולוגיות או מחשב, שהפוק להיות חלק מהמציאות עצמה, ואנשים שעבדו את עבודתם כי החליפו אותם ברובוטים, מי שיהיה במעט גבוה מאוד, זה סופר פרופשיונל, זה אנשים שלא ניתן להחליף אותם, לא ברובוט ולא במחשב, אתם יכולים לראות סביבכם כמה חוגים נפתחים יותר ויותר שקשורים, פיתוח יכולות נאנו-טכנולוגיים ולא מותיים ולא רגשיים. יפתחו טכנופארקים לילדים לנוער ולצעירים, שמטרתם יהיה לגלות ליעדים בעלי פוטנציאל גבוה, נאנו-טכנולוגית כאלו מקומות יפתחו בכל העולם. וזאת היא דרפה. מכון לקר ביטחון בלאומי של ארצות הברית, שכאלו שכנעים באמת מערכת הביטחון של ארצות הברית רוצה לפעול תורת ילדינו. אחת שמטרתה של הטכנופארקים במדעת מחקר היא להרדיר לעינינו את המציאות של מודולציה של עולם של השאר ממדים, רובוטיזציה, עידי טכנולוגיות, של תקשורת היברטיזציה בין האדם למכונה, רעיונות של טרנס-הומניזם. תקחו לדוגמה בטכנופארק שבו הנוער לומד איך לעשות אינטגרציה. ביאורגניזם ביולוגי, נירונים, מחשב בשביל הגלובליסטים. העולם הטכנולוגי יקרה לכן חשוב להם להנדס תודעת הילדים. לעולם שכולו אלקטרוני, והסיבה לכך היא שלילדים שעברו חינוך דרך כאלו טכנופארקים, מעבדות מחקר, יהיו להם הרבה יותר קל לקבל את האפשרות להיברטיזציה בין רובוט לאדם, ובעצם ירצו לקבל פונקציות רובוטיים בגוף שלהם, להשתיל אימפלנטות במוח, ולחיות במציאות וירטואלית, להכניס שבב לגוף, יהיה פשוט טרנד חדש, זה לא הנחש שבולע את הילדים שלנו. אחרי שבטכנופארקים מגלים ילדים כישרוניים, מעבירים אותם לביזנס אינקובטורים, בו הם יכולים להיות יצירתיים, ולהעלות רעיונות טכנולוגיים חדשים, כך גם ייפתחו בעולם מועדונים של נירו-מודוליסטים צעירים, ילדים ונוער אשר מפתחים מערכות אינטרספייס, מוח מחשב, הילדים נכנסים לסביבה טכנולוגית, אשר מה שסובב אותם זה קיבורגים, ננו-טכנולוגיה ומחשב. יש טכנופארק ברוסיה בשם קוונטוריום, מדובר על רשת שלמה של מכונים, לימוד כאלו אשר המדינה עצמה ממננת ומבטיחה שבכל המדינה יהיו סניפים כאלו. כמו כן בעולם יש מועדוני נירונט וקור בריין, מדובר על מחנות קיץ לידים ונוח שמקדמים יזמות טכנולוגית, ואפילו ייצרו אולימפיאדה ליצירתיות טכנולוגית, מדובר לא רק בבניית רובוטים עצמאית, אלא גם תכנות שלהם. מדובר בעצם קצת לסוג עבדות חדשה, בו יש שוק עבדים שמעביד. יגיד תנו לי בבקשה בחור עד גיל 14 שאני אלמד אותו, שיש בו גנים מנהיגותיים שהחדירו דרך הנדסה גנטית, אשר מבין מצוין בפיזיקה של חומר קשיח עם אנגלית בשפת אם, ועם מטרות גבוהות לחיים, המערכת סקורינג תעשה חיפוש, אז תמצא נער בן 12 בדיוק מה שגר בהודו, ואז באה חברה כמו פייסבוק, ופשוט קונה את הנער הזה לעבדות בחברה של הנער הזה צריך, יהיה 100,000 דולר כדי להתפתח מקצועית, כפי שפייסבוק תצטרך, כארגון בתחום מחשב או הטכנולוגיה, תהיה אפשרות כזו שהילד הזה ילך לבורסה דרך חברה שבו הוא נמצא ויגיד ותשקיע בו 100,000 דולר, ואני אתן לכם 20% מהרווח. השנתי שלי והכל תחת חוזה משפטי, מה תעשה פייסבוק באמת תיתן לו את הכסף הזה דרך המשקיעים כדי ללמוד באוניברסיטה ולהפוך להיות למומחה, אך גם תנצל אותו 6 שנים בכל דרך אפשרי. זה יכול להיות בכל מדינה וכל ילד ואיפה ימצאו במיוחד כאלו ילדים, בטכנופארקים ועל ידי סוכני כישרונות, אך זה לא יעצור פה. פייסבוק וכל הקורפורציה אחרת שתקנה כזה ילד תעקוב אחריו כל הזמן ותדע על כל מה שהוא עושה. תדעו שמיומנויות נלמדות הרבה יותר טוב דרך סימולטורים. אם פעם כדי ללמוד מישהו להיות רתח צריך יהיה מספר שנים עם רתח ותיק שיהיה צמוד אליו, כיום הרתח יכול ללמוד את המקצוע תוך חצי שנה דרך המציאות רבודה ורובוט שילמד אותו, אך יש בכך בעיה, כי ללמד אנשים דרך סימולציה זה מחיש באופן מאוד מצומצם ופחות של מודל מציאות משלמה. מציאות זה אפילו פשע ללמד טייס דרך סימולציות, כך גם רתח וגם מנתח, כי כמות הפקטורים שצריך בשביל באמת לרכוש מיומנות, יפה הרבה יותר משם. מוח שאני יכול לאבד משל תמיד היא במודל הסימולציה. יכול לראות לכמה אנשים שמה שדיברנו, עד כמה יהיה בעתיד הרחוק, אך לא חדירה של טכנולוגיות החדשות, ועוד כבר עכשיו אוברסייט, פרויקט 2030, מתחיל לקבל בסיס תוכנית של נירונט מופעלת. התרבות הטכנוקרטית עוטפת אותנו דרך הוליווד. הוליווד הודי ונינגמה היפנים מייצרים את הקודים החברתיים שלה, ועכשיו השוק המשחקי מגיע לאותה רמה של שוק הסרטים, בהמשך גם התעלה עליו, במיוחד על השפעה של האדם בהתאם לסרטים. כי אם לסרטים יש מרכז שהוא הוליווד, אז ליצרני המשחקים יש הרבה מרכזים כאלו, כך בעצם יוצרים מודול התנהגות בחברה, למשל משחק GTA שיש לו מחזור פיננסי מאוד גדול, בעוד מספר שנים מיוחד אם אנשים יתחילו לשחק בתלת מימד ומשחק עם שקיעה מוחלטת לעולם וירטואלית שלו, אז תרבות רצח הסמים ופשע מאוד תעלה בחברה, כי זה שנה התנהגות של אנשים מהר יותר. גם דתות מתחילות להשקיע בתוך הטכנוקרטיזציה. חוץ מהכנסייה הטרנס-הומניסטית, יש גם טרנס-הומניזם נוצרי, למשל הכנסייה המרמונית, הטרנס-הומניסטית לא יהיה משהו אחיד. יהיו הרבה מאוד מודלים שיתחרו זה בזה, יהיה מלחמה על הערכים הטבעיים של האדם והמונותיים, האם הדת תקבל את הערכים הטכנולוגיים, או לא, אם כן יקבלו, אז יצטרכו לסובב את הערכים שלהם סביב הטכנולוגיה. ואם לא יהיה להם כל שנה יותר קשה לדבר עם הדור הצעיר שיהיה שקוע בדימוניזציה הטכנולוגית, הם לא הבינו אותם. התפתחו נהיו דתות, הדתות הגדולות, כמו הנוצרות ואיסלאם כבר היו הפחות רלוונטיות. התפתח מודל בו לא יהיה צריך בדת המונית עם הערכים הגלובליים, כדי לחבר בין אנשים אפשר יהיה ליצור מודלים אינדיבידואליים עם ערכים ממוקדים. כל זה הוא פיתוח מנטליות קיברנטית שתגרום לאנשים לאבד את החיבור לעני הפנימי שאיתו הם נולדים לעולם הבורא, והתחברו לעולם המלאכותי של האליטה. כיום נוכל כמעט את הכל לשייך לדברים חכמים, כי הכל מתחיל להיות מחובר זה לזה. רוצים ליצור דרך 5G ו-6G רשת חכמה, כמובן שחלק מבנייתה מתרחשת עקב הכימית רלך שמפזרים אלינו. הם לא רק פוגעים באורגניזם האנושי, אלא גם בסביבה אקולוגית. אנחנו חלקיקים אשרים סימנים בכל מקום, בו הם נמצאים עם זה על אבנים, על עצים, כולם הופכים להיות לסדר רשת חכמה. בעצם מחדירים אספקט של עיר חכמה וסביבה חכמה. כל דבר הזכרתי בשיעורים הקודמים, לגבי מחלת מרגלון בגוף האדם דוחה את ננו חלקיקים שנספגים בגופו כימית רעלס, ויש להם שורה של סימפטומים פיזיולוגיים. כל מה שאתם רואים זה ננו צינורות, ננו חלקיקים שנדחקים מחוץ לגוף ופוצעים אותו. המטרה העיקרית לא רק לחבר את המוח והגוף האנושי לרשת חכמה, לאן נן והבינה המלאכותית, יש לה שתי מטרה, היא לשנות את האדם ואת הסביבה. שתהיה סינתטית לכן, מחלת מרגלון, זה רק ניסוי גלובלי להבין איך לגרום לגוף לקבל את הננו-טכנולוגיה. אותו דבר לגבי הגרפינוקסיד, שבחיסוני COVID-19, זה דרך אחרת לבדוק איך לחבר בין בן אדם לטכנולוגיה שאמורה לשנות אותו. כל זה רק ההתחלה לטכנולוגיה הזו ולאבק החכם. יש המשך על זה, דיבר איי קורסבל. טרנס-הומניזם ומומחה לבינה מלאכותית, שעובד בגוגל, הוסיף ואמר שיהיה בעתיד הקרוב ננובוטים. עקיף כך שהטכנולוגיה כל הזמן מקטינה את ממדיה. ינו בתוך הקפילרים שבמוח האדם. והברו את הניו קורטקס, עם הניו הקורטקס הסינתטי, שיהיה בענן, זה דרך להרחיב את הניו קורטקס. האנושי כיום יש לכם מחשב בספר, אך אם תצטרכו אפילו לכמה שניות כוח חישוב, שעל עשרות אלפי מחשבים תוכלו להשתמש בזה בענן. הצפי הוא שנת 2030, בו ניתן יהיה להתחבר עם הניו קורטקס לענן לדוגמה, הם הולכים ברחוב ורואים את קריס אנדרסון, יושב ראש של טד. יש רצון לומר משהו ששנון תוך 3 שניות, 3 מיליון מודולים שבניו קורטקס לא הספיקו, צריך עוד מיליארד. אפשר יהיה לקבל זאת מענן המחשבה, תהפוך להיות לקיברנטית ולא ביולוגית. גוליון אסץ' מהסט של ויקיליקס אומר שכבר היום יש פיתוחים שמשתמשים בסוכניות הביון. אשר הם מיקרו סמכות של מיקרוסקופיות שאפשר להדביק אותם כאשר צורים את הקיר וכאשר מדפיסים נייר, אקטיבציה שמתרחשת דרך רשת GSM. דרכם עוברים גלים אשר מאפשרת להם לפעול. פונקציונלית לזמן מוגבל, זה אבק חכם, סטלין, שיהיה מערכת אלקטרונית שלמה, שתהיה מפוזרת בכל מקום. כך יהיה אפשר לעשות שליטה מוחית על ידי רימון ננוטכניקים. אך עם טריילרס עוברים מחלקים פשוטים למערכות מורכבות שפשוט יכולות להפוך את האדם לביו-רובוט חסר נשמה למחשבה. מדובר על טכנולוגיה שתוכל לרגל אחרי המחשבות שלנו. מכאן כבר מדובר גם על אבק נירוני, גם חזה חלקי ייכנס למוח של האדם, החלקיק יתחיל לפעול על ידי אולטרסאונד. כך אפשר יהיה ליצור שליטה מלאה באדם. את הטכנולוגיה הזו מפתחת דארפה. להשתמש בטכנולוגיה הזו כאחד השיטות לשיטה מנטלית. לא פעם דיברתי עם אנשים אשר שיתפו אותי בכך שהמוסד או CIA בארצות הברית הגדירו להם כאלו מיקרושבבים. לא מדובר כאן על בדיחה טובה, כל אחד מאיתנו יכול לומר שזה לא קשור אליי ולא הסביבה הקרומה, אלא זה לא כך. דוקטור ג'יימס ג'ורדן, ראש התוכנית ללימודי הנאורואטיקה במרכז פלגרינו לביואטיקה קלינית, ופרופסור במחלקה לנירולוגיה ותוכנית לימודים לתואר שני באוניברסיטת ג'ורג'טאון. שוחחתי איתו הרבה על ביואטיקה והעתיד שמחכה לנו על הנדסה גנטית, על טשטוש של גבולות בין אדם למכונות, על הפריה מלאכותית חוץ רחמית, ודעתו על כל זה, במיוחד על אבק החכם, רשת החכמה וחיבור מוח מחשב אצל מבוגרים וילדים, שחברת מטא במיוחד מקדמת. הוא אמר שזה ייצור בעיות סוציאליות רבות, במיוחד כאשר כל הכלים הללו יהיו תחת שליטה של תאגידים, פוליטיקאים, משקעים אידיאולוגיים. במשך 10 השנים האחרונות לימד בפנטגון את הקשר מחשב מוח, וכך גם פעל בדרפה, פיתוח נשקים ייחודיים. הוא הבין שהארגונים הללו משתמשים במדעי המוח לקדם תוכניות לא מוסריות ולעשות קוד לרגול פוליטי עם מטרתות לוחמה אחרות. אני אגיד לכם מה יכולים כיום לעשות על ידי מעדי המוח. עלינו חלקים הם מאוד קטנים, פי אלף יותר קטנים מאשר אבק רגיל. ברגע שנושמים אותם הם מתחילים להתפצח בגוף ושכפל את עצמם. אחרי 6 חודשים אפשר לשנות את השקפת העולם של מיליוני אנשים. הם לא יהפכו להיות חכמים יותר, כולם מפורסמים, עושים מיני קנות מה שנדסו להם את אותה ועשות מה שהם עושים שהם יעשו. זה עוד איך ליצור בובות פוליטיות. התודעה של האדם מסוקרלית והאליטה הסטנית עם הטרנס-הומניסטים, וכך למדע הקולטי, איזם על הצפיינים, האגונסטיקנים, רוצים לחתור לתוכו ולהכין אותה לסדר עולמי החדש, בו הם רוצים לתל את האמונה בבורא וליצור עולם משלהם. מתיש את גודל עניין, במיוחד כאן בלימוד וחקירה על מעשיהם של הערב רב, בתורה, במדרשים ובזוהר, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כולם עצור, עוד שבתחתנו הקדושה. כמו שכתב הגאון הקדוש מוילנה, שישנם 5 מיני ערב רב. והם בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, הרוצים אחר תאווה, כמו זנות וכדומה, הרמאים, שמרמים עצמם כצדיקים, ואין ליבם שלם, הרוצים אחר כבוד ובונים חרבות לעשות להם שם. הרוצים אחר הממון ואלו שרוצים להילחם בבורא עולם, ויצא חס ושלום עולם שלא יכירו בו, והם נקראים עמלקים. והם חלק מהדרכי לסדר עולמי החדש, ואין בה דוד ועד שיבואו מן העולם. ועליהם נאמר, עונות המטריקס של התודעה הביאה את רוב העולם, תסתכלו סביבם, ובכן הגענו למצב שיותר מ-4 מיליארד אנשים משתמשים באינטרנט, אנשים כיום רוצים להיפטר ממציאות קיימת, נכנס למציאות אחרת, עולם שאפשר להיות בו כל מה שאתם רוצים לעשות, זה מה שרוצים בלי מצפון ומוסר, בלי דרך הבורא, יש להגיד שרק מנסים להפחיד אותם. זה לא יקרה באמת, זה רק תיאוריה, אך הם צריכים להבין שעם כל המידע על כך שכבר נחשף, לא דואג כאן על תיאוריה, אלא על מעשה שקורה פשוט. הם לא יודעים על כך עדיין, לכן אני רוצה לספר לכם מה מתרחש כאן, ומה אתם אפילו חושבים עליו. ואשר יתחילו להפיץ את המשקפיים החכמות, את הקסדות, אינטרספייס, מוח מחשב, יפתחו את העולמות הווירטואליים, אבק החכם ורשת החכמה תהיה בכל העולם. יתחילו לאט לאט לעבור לחיבור מוח ענן, יפתח סימולציה של עולם תבוני. בזמן אמת, לא מדבר כאן על משחק וידאו. מי שחושב שזה רק משחק, כך ישפקו אותו בהתחלה, כפי שדיברנו קודם. לכן יהיה לפעמים רצון להגיע, אינטרפייס מוח מחשב, אינטרפייס נאו-פיזיולוג. ואשר הקסדה והמשקפיים החכמות יוחלפו סופית בסטרוקטורות ננו-טכנולוגיות בתוך המוח האנושי ועבור למצב מוח ענן. אבל זו לא תוכנית עתיד, אלא כבר עכשיו נמצא בתוך אינטרספייס נירו-פיזיולוג. מדובר לנו כוורת אשר יכולה לחדור לגוף. אך האדם לא יראה אותה, הם יהיו גם פילטר ביוכימי אשר עובר אינטגרציה דרך השכבה הרירית. הם חודרים לכל מקום דרך האף, דרך העיניים, האוזניים, כל זה נעשה ברמה כזו שלא ניתן גם לזהות אותם בקלות, והמטרה היא ליצור רשת ננו אלקטרודות במוח אשר יבצעו מוניטורינג ישיר וישפיעו על פעולות המוח בזמן אמת. לכן אפשר ליצור ננו בוטים מיקרוסקופיים אשר אפשר לפזר באוויר, האטמוספירה דרך מטריילרס, וכך ליצור רשת מוניטורינג בין המוחות ולשלוט עליהם מרחוק. רשת וי-פיי הורסת המחסום, דרך ערך מוח, דם מוח ומבנה קרומי המשמש כמחסום סלקטיבי עבור מולקולות ביום מערכת הדם לנוזל מוח שלדרתי. יכול להוריד את רמת השליטה באימפולסים במוח. אדבור גרופ אמר שמשתמשים בשדה המגנטי כדי לפתוח את המחסום דם מוח שהתחשבו על כל החלקיקים שכך פיזרו דרך הכימטריילרס, שיש גם על המזון שלנו בחיסונים שאנשים קיבלו באוויר עצמו. בצורה כזו יכולים להיות באנשים ריכוז גבוה של ננו שפפים וננו מערכות אשר שתשלטים מרחוק. הבעיה אצל האליטה הייתה איך בדיוק להחדיר לכל אדם למוח את הננו חלקיקים הללו, ולכן באו לעזרה הגלים האלקטרומגנטיים, התדרים שלהם, גורמים למחסום דם מוח להיות כל כך אדיר כל כך שתדרים יכולים להגיע למוח מבחוץ, לא רק מנסים להשפיע על המוח אלא גם על הממברנה של מערכת העיכול. בתקשורת לא פעם הודיעו שכבר הטכנולוגיה שיכולה להשתלב עם האדם, אם את מוכנה ותאפשר חיבור לענן בזמן הווה. העיתונאית ריצ'ל בלביס דיברה, הטכנולוגיה שתאפשר להגיע לידע העולמי, דרך בינה מלאכותית. פשוט לחשוב על משהו ולקבל כך מידע, הזכיר שמדענים הודיעו, שכנוליולוגיה ונאנוטכנולוגיה הוא כל כך להתפתח, שיכולו ליצור אינטרספייס בטוח בין מחשב לאדם. מדובר על ביולוגיה חישובית ומטרתה היא לפתח אינטרספייס מוח-מוח שזה דרך עולמות וירטואליים. כמו שחברת מטא של צוקרברג עם קסדה ומשקפיים חכמים. אינטרספייס מוח-מחשב שדיברנו עליו רבות דרך ננו חלקיקים. ורשת החכמה אינטרספייס מוח ענן דרך ננו מערכות ונירו חלקיקים. כתכנון עיקרי ואז התפתח תקשורת במכונה לאדם, כל זה התבצע בעזרת מחשב על. עם אלגוריתם של בינה מלאכותית, יש כבר היום מחשבי על שיכולים לחשב שטח האינפורמציה של כל מערכת נירולוגית במוח האנושי. כאשר נירו חלקיקים יכנסו למוח ויתחילו ליצור מודולציה, הם בעצם יעבירו דרך הענן למחשב על מידע מקודד וכך גם בחזרה בשביל סגירת מעגל המוניטורינג, וכזו טכנולוגיה בעצם מסבירה לנו גם את העיקר התוכנית של פורסייט, פרויקט 2030, כי היא תשנה את החינוך גם את הכלכלה ואת החברה האנושית. אך כדי שאפשר יהיה לחבר למול חיבור מוח, אנחנו צריכים להחדיר את כל הנירו-חלקיקים אינן המערכות למוח. כמה באמת אנשים ירצו להשתתף בזה? בטח הבנתם שהרבה. אדריאנו קבלקנטי, ראש מכון המחקר של ביוננו טכנולוגיה, מודיע שבשביל ליצור תרופה למחלת הסרטן, אז הוא שלום צריך לשדרג את הניתוח ואת האבחון המוקדם, והם החליטו להשתמש במתודיקה הבאה שמבוססת על חלבון ריספרס. זה לא אומר לא רק אבחון מוקדם של מחלה, אלא גם יצירת מיקרוסנסורים. מדובר על ננו טכנולוגיה וננו אלקטרוניקה, שהם רוצים להעביר לשימוש ביתי איזו שיטה חדשה של ננו סנסורים בשביל דיאגנוסטיקה, בו הם יוכלו לאבחן את האדם כל הזמן מרחוק ואת מצבו. אלנה פרילנד, חוקרת וסופרת אמריקאית ננו סנסורים, זוכרים בתוכנית לאומית שאף אחד לא מדבר עליה, היא רק גורמת התעשות רבה יותר של הביג פארמה, ומאפשרת לקורפוס הצבאי לקבל מידע על כל אדם. הם רוצים יותר מזה, לקבל מידע ביתי פוסק על כל הטבע בעולם. כדי הסביבה תהיה. כלי נשק נגד האנשים צריך להיות מודעים למה שמפתחים ועושים עם עדיין תחקיקים. כי הטכנולוגיה הזו היא מפתח לטרנס-הומניסטים, ליצור גרסת אדם, שתיים דרך מעגל הסביבתי שלנו. אנשים רשמים לא רק ננו חלקים, אלא גם מיליארד ננו סנסורים. אשר מפוזרים באטמוספירה שלנו ויורדים על האור שלנו. אבל למה כל מה שסביב? רבים מודעים כיום שמוצאים סיבים ואבק בשונה בבית שלהם. חלקיקים הללו לא רק סובבים אותם, אלא יכולים להיות גם בתוך אנשים, כפי שנאמר במיוחד אחרי החיסון COVID-19. כל החיסון ואלו שגם יבואו אחרי החיסון הזה ייצרו לנו כוורת הגלובלית, והתנהגו כאילו הם ייצור חי, ולאחר מכן אפשר יהיה לשלוט עליהם דרך גלי רדיו. תדרגי 5 ו-6G ואפקט עוד יותר חזק בזכות המזון הטרנס-גנטי. זה נכון שה-5G ישמור על קשר באינטרנט של הדברים, ברשת החכמה, אך גם יוכלו לשמור על קשר עם החלקיקים שנמצאים בתוך הגוף, המוח, האדם, אינטרנט של הגוף, אינטרספייס של המוח. ואז דרך שדות מגנטיים של כל המחשבים עומדי המשתה במודם, בבית או אצל השכנים, הלוויינים יש מעלינו בעצם כל זה מראה, שפשוט קולעים את בני האדם בכל מקום בכלא אלקטרוני, דיגיטלי ושימוש בנשק פסיכוטרוני, כל זה יגרום למחלות רבות. מדובר על תוכנית שליטה אחידה בעולם הננו חלקיקים, עוזרים לשלוט בבני האדם מרחוק. לרוסדי אלקטרומגנטי וזה ג'נוסייד של 5G. ואך יותר חמור מי שעושה את חיסוני הקורונה, כאן מדובר על הפיכת הבריאה לביולוגיה סינתטית וקידום יצירת האדם גרסה 2. פוטורולוג דימיטרי מיצקוב אומר שבעוד 10 שנה לא פחות בתוך סדר עולמי החדש, אנשים לא יצריכו יותר מכשירי סמארטפון. הם יוכלו לתקשר ביניהם על ידי קשר מוח עם מוח. ועד שנת 2045 כבר אפשר יהיה לקבל מוח מלאכותי. היום כבר דרך מודולציה של המוח אפשר לשלוט דרך המחשבה, דרך רובוט מרחוק, החלום שלהם, זה למצוא כל דרך אפשרית להעביר את התודעה של האדם לגוף רובוטי שלהם. אז איך פועלים הננו חלקיקים שנמצאים בגוף האדם, אתם עכשיו תראו בתמונה. מה שעמלו בסליל טסלה כדי להפעיל את החלקיקים, מה שאתם תראו, הננו חלקיקים עושים נקרא טסלה פארץ. פול צ'יקוקורוקי, דוקטורנט של מעבדה באוניברסיטת רייס, חוקר את התופעה של טסלה. פארץ זה ארגון עצמי של הננו חלקיקים, דרך שיטה מרחוק וחיבור בצורה של צנרות ארוכים. כל תחת השפעה של שדה מגנטי. ארטל טיקית לחוקר של אוניברסיטת רייס, לא מזמן יכול ליצור מערכת חשמלית על ידי מגע פיזי. עכשיו ניתן ליצור מערכת אלקטרונית על ידי השפעה מרחוק, כמו שאתם רואים, זה נוצר על ידי טסלה. פרס, תשימו לב איך זה אורך של סיבים נוצרים. לנסי בורנה, אוניברסיטת טקסס, חוקרת בחירה של טסלה פארץ, אומרת, מדבר על פרוצדורה שלא רק מתרחשת בננו חלקיקים, אלא גם בגיאו-רפואה. בטכנולוגיה סיליקון, חלק מהסטרוקטורות הנקראות קורי עכביש, שהן גודלות לכיוונים שונים על ידי טרנספורמטור של טסלה. בטסלה פארץ אפשר לעשות מניפולציה של אובייקטים גדולים במרחק די רב. יכול להביא את ננו חלקיקים הללו לכך שיחכו להיות מערכת חשמלית, למשל בניסוי שעשו באוניברסיטת רייס, הצליחו מרחוק לחבר את החלקיקים בשני סיטואידים שהתחילו לדלוק. חוקרת ג'יימס סמית עשה אנליזה של נקודה קוונטית כימית של צבעים חשוב מוקרנים מן ננו חלקיקים. גילתה שאפשר דרך ננו חלקיקים להעביר לא רק אנרגיה חשמלית, אלא גם אנרגיה רגשית. זאת אומרת, להעביר כעס של אדם אחר לאדם אחר, כל זה קורה על ידי מיקרו תדרים. תוכלו לראות בתמונה אובייקט של סיבים ננו חלקיקים. ג'יימס סמית הוציאה מהסנטר של אדם, והם הקרינו בצבעים שונים. זאת אומרת שנקודות קוונטיות מהירות שנוסעות מננו חלקיקים בתוך הגוף, האדם מעבירים אינפורמציה, פחמן, מעביר מאוד טוב חשמל. תזכרו שגרפן אוקסיד שנמצא בחיסוני COVID-19, הוא עשוי מאטומי פחמן, אותם ננו חלקיקים גם עשויים מפחמן, ואפשר להשתמש בהם גם בתוך מערכת עצבית מלאכותית. טסלה פאר זה יכול ליצור כל סוג של רקמה עצבית, פלי מגע פיזי. בתהליך הננו סיבים גודלים ומתחברים לגוף האדם, בתוך תדרים מעבירים בהם מידע, אפשר להשתמש בהם גם בשביל רפואה אינטגרטיבית, אך בעצם כל הננו חלקיקים שמוגדרים לאדם, זה כדי שבסופו של דבר יוכלו לבנות בתוך הגוף האדם מערכת עצבים שלמה ויצירת מעגלים אלקטרוניים בשביל מטרות העילית ההסתנית. תחשבו על השליטה שניתן להשיג מרחוק בפיגורות פוליטיות ומשפיעות למיניהם, עם דרך שליטה מוחית ועם דרך שליטה במערכת העצבים שלהם. לשנות את הרצונות, תפיסת העולם שלהם, את הרגשות שלהם, המחשבות, וליצור חולשות אצלם אשר יכולים לסכן את כל האנושות. בעבר אפשר היה להשפיע על האדם רק במרחק קרוב, עכשיו אפשר להשפיע מרחוק בדרכים שונות. כל אדם הוא בעל תמונה שיש לו רגשות, וכל הרעיון בו רוצים לחבר אותו לסימולציה של עולם תמוני. יוצר תמיעה, ולא מדובר כאן על מושג חדש במשחקים מחשב. הם כבר עולמות וירטואליים שהתחילו איתם, והם היו חייבים להשתדרג כל פעם פרויקט יצירת סימולציה של עולם תבוני, שתתחדש כל הזמן. זה כמו השתקפות של העולם שלנו, לא רק חלק ממנו, אלא כל העולם כולו רושם בתוכו את הכלכלה, אירועים, שינויים היסטוריים, כל פעולה של כל אדם, יצור מודל כמה שיותר מדויק של העולם שיש בו, קיפים דיגיטליים של כל מיני אדם, זה מעט שונה ממודולציה של עולם התבוני, וכל זה מתרחש בקטן בתוך מחשב העל, וזה יהיה תחת פיקוח של ועדת 300, ועדה נורצי ואליטה שדרכו יחוסו להשפיע מראש על הכלכלה, מניות על הפוליטיקה, ומדניות התרבות האנושות ואקטואליה, בלי שיהיו טעויות לפני שהוציאו את התוכנית לפועל, סימולציה של עולם תבוני, מעט שונה, וזה אותו עולם שבו יחסו לחבר את כל בני האדם. הסתכלו על קצה את הכתיבה שלכם, זה כמות החומר שצריך להכניס לאדם כדי לשלוט עליו. רק צריכים לשמור אותו בשלב של פיזור וחדירה, השמיים נופלים אלינו, אך הגשם כן. לכן כדי להכין את המטריה, מה נשפח עלינו מלמעלה, זה נן ביוטכנולוגיות. נופלים למים ולאוכל להידרוספירה, שאנחנו כבר 300 מיליון אמריקאים נדבקו בזה. כי אז אפשר לקודד את המוח כבר מהלידה, אפשר לעשות לו מודיפיקציה במהלך חייה, וזה עובדות מדעיות, הם רוצים לעשות אינג'ינרינג חוזר של המוח, ואז יוכלו להחדיר רגשות ומחשבות מסוימים בתוך רובוטים. זה בזמן שאנשים רבים יהיו תחת הטרנס הטכנולוגי של הקסדות החכמות בעולמות וירטואליים של מטאוורסים, יוכלו לקרוא את המוח שלהם בלי שהם ישימו לב וללמוד עליו, ושבהמשך יוכלו ליצור מוכנות ורובוטים תבוניים על ידי ביו-אלגוריתמיקה. מדובר כאן לא על רובוטים שפועלים על ידי בינה מלאכותית, דווקא על ידי בינה תבונית מלאכותית, זה המלכות שהתמנו לאנשים. בדרך הזו אפשר ליצור כאלו רובוטים שיחלפו אפילו את החשיבה של האדם. הם היו הכפילים המנטליים שלהם עצמם, אפילו מקצועות שדרשות חשיבה יצירתית. אבל לא יצר בבני אדם, לא מדובר כעת פשוט על מערכת שמוכנות חכמה שם רזון עצמי, מחשבה ורגש. אלא גם כאלו שיכלו להשפיע על חיי בני אדם, האנשים יהיו מחובר בהמשך מחשב על, ששולט בכל הפעילות של המוח, לא ניתן לעשות משא ומתן עם המחשב, לא ניתן להגיע אותו להסכם המחשב יעשה בהתאם למה שתכננו אותו, אפילו אם זה יפגע באנשים במוח ובגורל שלהם. האם אנחנו יכולים לקבל את האמת הזו שמוכנה שיש בה רגשות מחשבות מלאכותיים? אולי לבחור מהמאגר כל אדם ולהשתמש בזהות שלו במובן המילה. ולומר מה אותו אדם מרגיש שחושב ורוצה, כמו פינוקיו שהפך להיות לילד אמיתי, זה אבא נא בדיוני. לפני כ3 שנים מקום זה דבר אמיתי, מכונה יכולה להתחבר למוח האדם ופשוט לגנוב את הזהות שלו. אז מי מהתווך סימד לנירו חלקיקים יכולו לקרוא את כל המוח האנושי, ולומר כאן תוכנת מחקר מדעי, מדובר על קשר של פידבק הפוך. מדובר על תכונות בשם נירולוג שרואה את המוח שם מתוך מחשב על ביולוגי. על ידי שיחברו את המוח לדאטה ולענן, הוא יהיה מחובק למידע אינסופי. CIA משתמשת בחברות קרקע של פארמה כדי להרוג אנשים באופן ממוקד. על ידי חיסונים, אז מה שקורה כיום בעולם, זה תוכנית של סוכנויות הביון שמתחברות מאחורי פייזר, מודרנה ואקסטרה זנקה. אם נחבר את כל מה שדיברנו עד כה, שחברת מטאוורסה, יוצרת קסדות חכמות וגוגל משקפיים חכמים כדי לחבר את האנשים לעולמות וירטואליים. לאחר מכן יפתחו אינטרספייס בין מוחות שבו אנשים יוכלו להעביר זה בין זה. מחשבות משם לאינטרפייס, מוח מחשב ורשת חכמה בכל העולם, תיפתח סימולציה של עולם תבוני, שיתחבר המציאות לגמרי טכנולוגיה לנו מערכות, יגרום לכך שלא יצטרכו יותר קסדות ומשקפיים. כי החיבור יהיה ישיר מהמוח ומשם לנרו חלקיקים לסנכרון מלא בין מוח ענן, לאחר מכן ירצו שאנשים יעברו באופן מלא לעולם הווירטואלי. עם התודעה שלהם וגם יתחילו להחליף את המוח שלהם בחלקים סינתטיים כדי לשלב בין מוח האנושי לסופר בינה מלאכותית, תבונית. מה הסיבה שעושים את כל זה בשביל שליטה ופיקוח טוטלי? אני אזכיר לכם שהכל בנוי על אנרגיה, היא גם נמצאת בתוך התאים שלנו. של המדע הסתני מסוגל כבר לגלות את האור אשר מוקרן על ידי התאים שעובר דרך התא, ה-DNA שהופך להיות לאות אלקטרומגנטי, כשכך התאים מתקשרים זה עם זה. הם יכולים לפרש דרך הלוויינים עמודי 5G ובהמשך דרך הרשת החכמה. ברגע שמגלים האות המשדר על ידי ה-DNA שלנו מזהות את הביומטריות האור האינדיבידואלית, כל אדם מקרן את תדר ה-DNA שלו ודרך בדיקות ה-PCR, צעבור מאגר של דנ"א אנושי בשביל ליצור מאגר גנטי ביומטרי. בצורה כזו שבו אפשר לעקוב אינדיבידואלית אחרי כל אדם, אנשים הופכים להיות דומים ל-GPS. וכל זה רק צעד אחד של המטבע, אירן קורץ, גאולוג גרמני, אומר, אם לא רק נקבל את הטכנולוגיה הזאת, תן לי לשדר לכיוון ענן חלקיקים, שקיימים אצל הרבה אנשים, כבר בגוף הם יתחילו להקרין אור, וכך יוכלו לשבש את מערכת התקשורת האור גל בין התאים והדנף, זה יכול ליצור פגיעה בכל אספקט. כי בני אדם שמרגישים חושבים מדובר על החיים האינטימיים שלנו, הם יוכלו לשכח לשנות בהתנהגות והמחשבה של האנשים. וזה שאצל הרבה אנשים הגוף מוצף בינינו חלקיקים ואבק חכם, הם פשוט מאמינים שהתנהגות שלא עולמת אותם מגיע ומתוכם פתאום כל לתפוס אותם כעס לא ברור או פאניקה, וכל זה חלק מהנדסת הודעה המונית והנדסה סוציאלית, כל זה חלק מהמשחק הגלובליסטי שלהם. יש הרבה דברים שיכולים להיחשב כאי רציונליים, כגון השפעה של מזון מהונדס, נטיוגליפוס, כותל עשבים, סימטמטי של חברת מונסטו, שארגון הבריאות העולמי עצמו רושם שמדובר על רעלן כבד, שבכל זאת מדבירים את החקלאות אותו אותם בעלי תפקידים הציבוריים והנבחרים בכנסת או בסנאט. אם זה בארצות הברית, ארגון הבריאות העולמי, ה-CDC, לבקרת מחלות והמרכז האירופאי, לבקרת מחלות ומניעתם, אחד לא מונע את זה, מתנהגים הפוך ממה שצריך להיות. רק יותר ויותר מאשרים חומרים רעילים למזון שלנו, גם מה שהם אומרים על החיסונים, זה אי רציונלי, במיוחד הרצון שלהם להוסיף לתרכובת של החיסון כספית, וכל זה חלק מהנדסה ביולוגית שעושים לאנשים כי הם לא יכולים לפזר את כל סוגי החומרים שהם רוצים באוויר, לכן עושים זאת דרך חיסון, והמזון והמים שלנו. פשוט חייבים להשתמש באנזימים אחרים כדי להכתיר אלמנטים מיוחדים לאורגניזם שלנו. המטרה שלהם היא ליצור סביבה ביולוגית אשר תאפשר ליצור את הקומפוננטים הביולוגיים הסינתטיים אשר יעזרו להתפתחות הננו מכניזם אשר נמצאים כבר בגוף של האנשים. כל זה הופך להיות לסכנה אחת גדולה, החיסון מקוביד-19 הוא רק חלק קטן מכל המערכת הזו, כפי שאתם רואים. בגלל שמדובר בהרבה מקורות בו זמנית ששותפים לתוכנית הזו, לא פשוט לאנשים אפילו לעלות בדעתם, לחבר ביניהם איך בדיוק תהיה קשורה החקלאות עם סביבה טכנולוגית או אבק חכם, איך לחבר בין הרפואה, התרופות והכדורים אשר צריכים להגן עלינו במחלות, כביכול הרוב הם לא עושים זאת, ובין סביבה טכנוקרטית. יש אנשים מסוימים, כגון האליטה, שעושים הכל כדי לשלוט בתודעה של בן אדם, הם רוצים לחבר את כל הפאזל שהם יצרו כדי לעשות שינוי גנטי מוחלט באנשים, כי ה-DNA האנושי הוא גורם מפריע לשלטון הצללים, וכלי הנשק הכי רחוק, הכי חזק שיש לנו זה המודעות שלנו אשר יכולה לבחור דרך אחרת. הרי לכם מסמך רשמי שהשגתי, פטנט שמספרו 6011991, נירו-מניטורינג אלקטרוני חיבור מוח, מחשב, הכוונה כאן עם מניטורינג דרך לוויינים של מוח האדם, המערכת מעבירה נתונים, ומתאימה את עצמו לאימפולסים ואידוקטורים של האדם. לאחר שמזהים את האדם, אז לוקחים דגימה של פעילות המוחית שלו, מנתחים אותה, ואז שולחים את המידע הזה לענן, לתאגידים וסכנויות הביון. המטרה היא לקבל מידע כמה שיותר רחב על כל אדם, כדי ליצור מודל ממוחשב של כל אדם. כל זה יתחיל לקרות. נדגיש שוב ממטאוורס, לכן אני ממליץ לא להשתמש בטכנולוגיה שלו, כי אחרי שזה יקרה, יוכלו להביא התנהגות ומחשבה של כל אדם בסיטואציות שונות. במקרה הזה, הכפילים הדיגיטליים יהיו במודולציה של עולם תבוני של אותם הארגונים. בזמן שאנשים הרגילים יחיו בתוך סימולציה של עולם תבוני, מסביר שהכפיל הדיגיטלי ומודולציה של העולם התבוני, חיים בעולם הדיגיטלי ומראים תגובות של אנשים, של ארגונים ושל מדינות שלמות. אני רוצה לציין שהמידע של האנשים כבר מזמן נאסף כבר מפייסבוק. וכל זה נאגר בתוך מחשב על עם בינה מלאכותית. הם עושים מניפולציה על האקלים גם בשביל לשלוט בבני האדם, שלחים רקדות עם חומרים כימיים, כגון סגסוגית אלומיניום או ברום, וזה כדי שלוויינים של המודל האחרון יוכלו לעקוב אחרי בני האדם מהשמיים. מדובר על נשק שמשתמשים נגד האנושות. ריצ'רד ליטרס, מהנדס מכונות אשר עבד בעבר בנאסא, היה הראשון שגילה שבבסיס התעופה שריבר בארצות הברית משתמשים בנשק של אנרגיה מקוננת, למשל, משם נשלח הלוויין GPS הראשון, וזה לוויין יכול לעקוב אחרי כל אדם באמריקה. כרגע בעולם יש מיליארדי בני אדם, וכאשר אפשר לעקוב אחרי כל אדם, בעברת אפשר להבין לאיזה כיוון הטכנולוגיה והקדמה שלהם מתקדמת. וכשאני אומר שהם רוצים לעקוב אחרי כל אדם, וגם אחרי אנשי צבא וסוכני CIA עצמם, אפילו חבר המועצה ליחסי חוץ CFR, כאשר הם עצמם אפילו מודעים לכך, הרבה קונגרסמנים וסנאטורים, וחלק מהרשימה גם למה שחותרת ממשלת הצללים, ראשי החברה והאליטה. זה שוב אומר שליטה טוטלית. כל המערכות וטכנולוגיות שדיברנו עליהן הן סונגלימציות אשר מאפשרים לשלוח תדרים לראש של בני אדם. בסוף הראשון הם יכולים לזהות כל אדם במהירות. הבזק, מדובר על הישג גדול מאוד למדעי הנדסה, אך הם משתמשים בזה למטרות נוראיות. אך בעצם על ידי אנטנת 5G1 אפשר לשלוט באלפי אנשים בו זמנית. כי מחייב התפיסה שלה מאוד גדול, גלי מיקרוגל כבר משומשים. שאם בפועל והם רוצים להשתמש בזה אפילו יותר כדי לפגוע בפני האדם. אין שום מחקר שיכול להוכיח את הבטיחות בשימוש בטכנולוגיית 5G. למרות זאת אותם ארגונים חברי הכנסת וסנאט יאשרו גם לשלוח כאלו לוויינים למרחב האווירי להשתמש במערכות 5G נגדנו. נזכיר את אלון מאסק ששלח אלפי לוויינים של חברת SpaceX, הוא רוצה ליצור כיפה שתסגור את העולם בתדר ספקטרי, שיאפשר לבינה מלאכותית התבונית לקבל שליטה מוחלטת על האדם, על הטבע ועל העולם. קנו גם מצד חברה בשם נירולינק כדי ליצור שבב למוח, כדי לחבר את האדם לבינה מלאכותית, לעומת חיבור דרך הננו חלקיקים. לעולמות וירטואליים, החיבור לבינה מלאכותית יבחר את האדם לסוג מציאות שתיווצר באופן אלטרוני על ידי הכל הלוויינים והטנות כרשת אחת, שמטרתה אחרת מעולם הווירטואלי וסימולציה של עולם התבוני שיעבור אחריה, כי סוג מציאות שהוא שלב לאחר מכן הוא כבר מניפולציה על המציאות האמיתית עצמה ועל נפש האדם. כדי שתוכל להתחיל לפעול, צריך את העוצמה של 5G ו-6G, זאת אומרת שאם אנשים יהיו בתוך המטריקס של העולמות הווירטואליים, בסימולציה של עולם תבוני ויצליחו להשתחרר ממנה התודעתית, אז הם אפנת הבנו שהם כלואים גם בתוך סוג מציאות מטריקס, בתוך מטריקס, שתוסיף עוד שכבות, חשוב מאוד שתתחילו לראות גם את הנושאים הללו ולחקור אותם. כאן מדובר על הרס טוטלי שיכול להיות לאנושות מנתלי רגשי פיזי. דוקטור יובל הררי אמר כאשר משתמשים בנתונים על האדם, מחשב עוצמתי ואינפורמציה, אפשר לפרוץ את האדם ביחד עם היווצרות הבינה המלאכותית. משתנה הביולוגיה של האדם, היא בעצמה הופכת להיות לטכנולוגיה. יש הרבה רעש סביב בינה מלאכותית, אך זה רק חלק מהעניין. העיקר הוא מה המידע שמקבלים ממדעי המוח וננו-טכנולוגיה. הכיוון הוא לשם כך, אפשר לפרוץ את האדם. מדובר אלגוריתם אשר יוכל להבין את האדם יותר טוב מאשר איך שהוא מבין את עצמו. לעשות מניפולציה, לשפר או להחליף את האדם. וכאן מתחיל להיות ההבדל על סובייקטיביות, חופש הבחירה. כך זה עובד. מה שאתם רואים זה את רחל ורומן, הם מודולים אנושיים או כפילים דיגיטליים אשר בנויים ונשלטים על ידי בינה מלאכותית בעולמות הווירטואליים. זה משחק של סימולציות, זה משחק סימס מהגיהנום. או כמו שהמוח מקבל מידע מעולם החיצוני ובונה אותו בתוכו, איך אפשר ליצור קשר בין המוח האדם לאבטר שלו, בו הוא יזוז בעולם הווירטואלי, ויקבל ניסיון. אני אגיד לכם דבר מאוד חשוב. כל מה שמפרסמים לכלל הציבור לגבי התפתחות הטכנולוגיה, שקיימת זה טכנולוגיה מיושנת. לעומת זאת שבאמת מפתחים, וכל זה מתפתח על ידי כוחות אפלים, באופן נסתר, והיא קיימת כבר הרבה שנים, ולא של בני אדם, אלא המלאכים נפולים. הרעיון שלהם ביצירת עולם סינתטי מנותק מהבורא עולם, לא מכניס בתוכו את הרעיון המגדרי. שיש נשים וגברים, לא סתם כך, יש כל כך הרבה שיח ודיאלקט על טרנסג'נדרים בעולם, במיוחד בישראל. אז כעת אתם צריכים להבין שכל הטכנולוגיות הללו, הפרויקטים ותכניות מכוונים כלפי הילדים. ולהכין אותם שכאשר הם יגדלו, הם יוכלו בלי שום התנגדות לקבל יצורים אנושיים, חסרי מגדר. כל זה משחק מוחות שמתרחש מול עינינו. הטכנולוגיות, האינטרספייס, בנויות גם כאפשרות שאפשר יהיה להעביר מידע לאנשים תוך כדי שהם ישנים. במוח מתרחשים הרבה דברים שהממשלה ולא המוסדות אומרים לנו. בעת הגיע הזמן שאנשים צריכים לדאוג לעצמם להיות מודעים. הטכנולוגיות הללו פועלות, והם צריכים ללמוד אליהם שמודעות לא תכלה בהם. אני מאמין שהגיע הזמן בו אנחנו צריכים להבין שהתודעה שלנו לא רק ככלי שיכול לשנות את סגנון החיים שלנו, אלא כבסטיון אמיתי שמגן עלינו. אתם מרגישים שעולות לכם מחשבות שלא אופייניות לכם, רגשות שבאות משום מקום ולא מרגישים שהם שלכם, או חולמים חלומות מלאכותיים. כל השאלות הללו כיום מציאותיים, לא מדובר כאן על מדע בדיוני. הטכנולוגיה שכבר מוכנה לפעול רק על ידי התעוררות שלנו, נוכל לשנות את הכיוון הזה. העולם שלנו בנוי תדרים, אתם צריכים לדעת איך לשלוט עליהם, כדי שהם לא יוכלו להיכנס לעולם הפנימי. שלכם שאפילו לא תשימו לב לכך, האליטה הסטנית יודעת שבני האדם הם קודם כל אנרגיה, ועל ידי שימוש בתדרים שהם רוצים ליצור, הם יכולים להגיע לכל תא באורגניזם שלנו. וגם כאלו, כדי שרק רגע תסתכלו מחוץ לקונספירציות שלימדו אתכם, במשך שנים על העולם, מהשקפת העולם שתכננו אתכם, להסתכל מבפנים על עצמכם, על הבריאה ועל משמעות הדבר שקורה כיום בעולם, ולהיות מחוברים לבורא. הזוהר הקדוש שנכתב לפני כ-1900 שנה חזה זאת במדויק. הזוהר מנבא שבשנת 5600 לבריאת העולם, שב אמצע המאה ה-19 למניינם, יפתחו מעיינות החוכמה למטה בארץ. כך כתב הזוהר בתרגום לעברית, ובשנת 600 שנה לאלף השישי, שנת 5600 שנה לבריאת העולם, שנת ה-ת'ר', חוכמת האל וקבלה בדרך החזירות, מעיני החוכמה למטה, והכין העולם עצמו להיכנס באלף השביעי. כי האדם מכין עצמו ביום השישי אחרי הצהר הריים להכנסת השבת. כן, גם בזה ובסימנך בשנת 5600 שנה לחיי נוח, יפקו כל מעונות התאום הבא. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע לנו על ידי נביאיו הקדושים פסוקים מפורשים בכמה מקומות בתנ״ך. לפני בריאת המשיח וגאולה השלמה, השם ישלח ניסיונות קשים בקיום המצוות בכלל, ובשמירת הקדושה והצניעות בפרט, על מנת לבדוק את חוזק האמונה של כל אחד ואחד. כמו שבודקים את הכסף והזהב, אשר מעורב בהם שיגים, סולת של כסף וזהב, ואז נבחן מתברר מהו כסף והזהב אמיתי, השורד באש. שרק חיילים קרבים על מנת לבדוק את שירותם בכנס לשדה הקרב. כך יבחן וינסה הקדוש ברוך הוא איתנו לקראת הגאולה השלמה. ורק אותם שיעמדו בגבורה בניסיונות הם רק ורק הם יזכו להתענג ותענוגי ימות המשיח והעולם העתידי. רבי חיים פלאג'י אומר, בדברים מצמררים מורים כל לב, וכבכל עילת העילות וסיבת הסיבות. נורא עלילות על בני אדם, להמציא בדור האחרון סמוך לגאולה עניינים כאלו, כדי לברר וללבן מי מאירים את השם ומי הם הפושעים והמורדים. היינו לברר אוכל מתוך פסולת, וזה כמו הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום. ומי שעומד בניסיונות הללו שלא לחטוא באלו שידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום, כלומר החידושים הטכנולוגיים נועדו לבחון ולראות מי חזק ביהדותו שעומד יצור החלמש מול פיתויי הטכנולוגיה. ואותו לא הנחה שרוצה לקחת את נפשות בני אדם ולהכניס לשער 50 של הטומאה. לטכנולוגיות האינטרנט התלת-ממדי, המטריקס התודעתי, העולמות הווירטואליים, הסימולציה של העולם התבוני הסוג מציאות, שטח חכמה, הבינה מלאכותית, שיכניס אותם לחייה ויתרגל בהם יאבד את עצמו. מדובר על חזרה של ניסיון של עץ הדעת, הטוב והרע, לפני ביאת המשיח, האם תהיו בעולמו של הבורא באחרית הימים, בעולם טהור ורוחני, או שהתודעה תישאר רדומה, תלועה במטריקס עולם הווירטואלי. הנחש השטני כמו שקרה לאדם וחווה שנכנעו במטריקס של העולם החומרי שאנחנו בו, ועכשיו מדובר על מטריקס מתוך מטריקס שלא ניתן יהיה לצאת ממנו. כעת נבין את עומק של המניפולציה הטרנס-הומניסטית. אנשים לא רוצים שישלטו בהם, כאשר יש להם ידע לא ניתן לשלוט בכזו חברה של אנשים, כאשר לכולם יש ידע שווה למידע, יכולת שווה לשפוט את המציאות ולא לקבל מידע על ידי אנליטיקאים שפועלים לפי רצון ממשלה או פרשנים פוליטיים. אנשי תקשורת באו להיות אנשים תודעה רחבה. עד עכשיו דיברנו איך הטכנולוגיה תהיה מסביב לאדם, אף שתחדור למוח. כעת נראה מה יקרה לאדם שישים את הקסדה, איך יתחילו לתכנן את התודעה שלו כבר מהרגעים הראשונים. מדובר על פרויקט MK אולטרה טרנס-הומניסטי שבשלב מתקדם יותר מהפרויקט הקודם. אחרי שמלחמת העולם השנייה מסתיימה, כל הפיתוחים של הנאצים עברו לידיהם של ארצות הברית. על ידי פרויקט מהדק נייר, היו שם גם מאות מהנדסים, מדענים ורופאים, בגלל שארצות הברית פחדה שפיתוחי הרייך השלישי יגיעו גם לברית המועצות. לכן סוכנות הביון של ארצות הברית כבר עוד לפני מלחמת העולם הסתיימה בגלל כי היא המשיכה גם אחר כך באופן נסתר דרך המלחמה הקרה, וחיפשו דרך איך לקחת את הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים של הנאצים אליהם. כך גם נוצרה CIA, על ידי נאצים שהגיעו לארצות הברית. אחד מתוכניות של הנאצים היה ליצור גזע טהור, במיוחד בעזרת מדעי יבגניקה וסלקציה שנעשה על אנשים, וכן שידור של חומר התורשה שלו, אחרי שניסויים מפלצתיים של הנאצים במחנות ההשמדה, ולמצוא את הדרך ליצור אדם על. יבגניקה התחילה לצייר במדע נאצי, בדרך לחסל קבוצות התניות ובלתי רצויות. ה-FSB אומר שברייך השלישי היו רשת מחנות אשר היו בהם ניסויים לשני גנוטיפ של אדם ומי שמממן אותם זה קורפורציות אמריקאיות. כמות הקורבנות של האפגניקה הייתה מאות אלפים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה. באופן פורמלי, במשפט נירנברג קראו לנאצים צליינים, ועל אפגניקה שמו טאבו. וכעת נבין איך זה מתקשר לטרנס-הומניזם אינטרספייס של המוחות, שהמטרה של התנועה ליצור וטכנולוגיות מורכבות, שיכולות לשלב עד האדם כדי לשדרג את יכולתו האינטלקטית והפיזיולוגיה. כשכל הטכנולוגיות הללו הופיע לא היה מדובר רק בהנדסת תודעה, כי זה עסוק גם לפניה תמיד. שנות לשלוט באדם ולהכניס אותו לסיום משלבות מסוימות להפנית את האדם, כאן מדובר על חדירה לטבע האנושי עצמו, כי הטרנס-הומניזם נמנע מלראות שמה שיכול לשמר, אלא הכל ניתן להחליף, ולכן טכנולוגיית הננו והביו, יש להם מטרה לא רק לשנות התודעה של האדם, אלא את כל טבע האנושי. וזה קידום של חימרות מכזה שילוב היו תוצאות נוראיות ובלתי נשלטות, ויצור ישועיות חדשות, עמדו כאן על חדירה של שבבים, שזה רק תחילת התהליך. אלא השתלבות מוחלטת, וזה סיום גם של כל הניסויים שהתחילו הנאצים. חיבור בין הביולוגיה והטכנולוגיה ויצירת אדם חדש. אז טרנס-הומניזם זה בעצם שם אחר לאבגניקה שמקדמת אותו, האליטה הסטנית, אך בתנאי שהאנשים יקבלו את התנועה הזו. האדם לא ירצה כך סתם להפוך להיות למכונה חסרת נשמה, אשר על ידי פקודה של אופירטור אפשר לחבות תמיד, לכן על ידי כך ששלטו בבחירה של אדם יגרמו לו להחליט לעשות את זה. CIA, אשר גם קלטה לתוכה הרבה מדענים נאצים, הפכה להיות ממשיכה דרכם של הנאצים ופיתחה פרויקט השליחו בתודעה של אנשים שנקרא MK-Ultra. מדובר על המשך של ניסויים נאצים בהם מפצלים את האישיות שבשביל לשלוט ברצון האדם בתוספת של חומרים פסיכוטרופים ודרכים אחרות שיכולות להשפיע על המוח האנושי. הפרויקט הזה התחיל בשנות ה-50 של המאה ה-20. ועד סוף המאה ה-20 הממשלה של ארצות הברית בעצמה פרסמה מידע על הפרויקט. אז החלק מהפרויקט היה להחדיר לאנשים חומרים פסיכוטרופיים בלי שהם ידעו, כדי לבדוק מה התרחש בהתנהגות שלהם. סוכן ה-CIA יצר קשר עם הקורבן, על כך שפשוט בחר אותו בבר, הביא אותו לחדר הספורטיבי, ששם הרבו לו את החומרים הסורים, לכן היא בית מחדר סמוי דרך מראה דרך התכיבונית, הם ניסו כאן CSA, הם מפזרים LSD. במיכל המים העירוני כדי להביא את תושבי העיר למצב של דחק ולשכוח מהרצון להתגונן בשנות ה-50, על ידי סוכנות הביון וצבא ארצות הברית היה מבצע שם מבצע בשם העיר הגדולה על ידי מכשור שהותקן בתוך הרכב דרך האגזוז, היו מפזרים גז מיוחד שהשפיע שלו הייתה עד 120 קילומטר. המטרה הייתה לבדוק כמה אנשים מושפעים מהגז, כמה ימותו, כמה הם הציבו הגז למרחקים, ואיך השפעה שלו תהיה עם הגשי של הגשם והערפל. ה-CIA באופן מכוון השמיד מסמכי מפתח שקשורים לפרויקט MK-Ultra. בשנת 1973, מה שהקשה לחקור אחריה על ידי הקונגרס של ארצות הברית בשנת 1975, כדי לא למשוך פרסום מיותר ויותר שאנשי רפואה ה-CIA זימן פרופסורים יודעים שיכולו לעבוד באופן סודי על הפרויקט הזה באוניברסיטאות, כגון אוניברסיטת אילנויס, אוניברסיטת קולומבו, אוניברסיטת אוקלהומה, אוניברסיטת רונסטארקס, וגם מכונים רפואיים במחלקות בבתי חולים ידע שניסויים. ב-MK אולטרה בבית חולים בבוסטון. פסיכיאטר אנגלי בשם וילהלם סרגן, שהיה שותף לפרויקט MK אולטרה, כתב בספר שלו ששליטת במוח של אנשים היא יותר חשוב בשבילו מאשר פיתוח נשק גרעיני הכי חזק ועוצמתי. לכן זה כל זה מתרחש כדי לדעת איך לעשות לחץ על התודעה של האנשים ולהשפיע עליהם פסיכולוגית. ולכן התוכנית MK אולטרה הפכה באופן יותר אקולטי טכנולוגי להיות טרנס-הומניזם MK אולטרה. התוכניות שלהם נודעות לכל העולם והתודעה הישועים, האילומינטים, בונים חופשיים, נאסא, הם כבר מושפעים על התודעה בעזרת הוליווד ודיסניית וכלי מדיה. אם לומר באופן פרטי יותר על שיטת הודעה ב-CIA, פיתחו שיטה לפיצול אישיות ולהביא את הקורבנות למצב דיסצנטטיבי בו יש להם הרבה אישיות שחבויים בנפשו. השיטה הזו הגיעה ממצרים העתיקה, מספר המתים ופרקטיקה של הקולטים. שחור המוח של האדם מזכיר לפי פעילותו למכשיר אלקטרומגנטי ממש כמו מחשב מושלם. התודעה זה כמו מערכת הפעלה של המוח, במובן זה רק דוגמה, כי הכל הרבה יותר עמוק מזה, יש בה אנרגיה אינפורמציונית של כל חוויות הרגשות ומחשבות של האדם, המערכת הפעלה והאליטה וסוכנויות הביון מצאו דרך איך לפרוץ את התוכנית, התודעה הזו ולהחדיר בו את הקודים שלהם, הם רוצים במטרה לשעבד את האדם, נוצר אצל האדם הפרעה דיסציאטיבית, דקה פיצול אישיות, האישיות מתפצלת ויש תחושה של האדם, יש כמה אישיות שונות ומעבר שניהם קורה כך שכאשר אישיות אחת מופיעה אחרת מפסיקה מלהיחשף, האישיות הללו יכולו להיות בעלות מין שונה, טימפרמנט ואפילו נציונליות. יכול להיות מוח ותגובה שונה לאותו אירוע. כאשר אישיות אחת מגיבה אחרת, לא יכולה להיזכר מה שאישיות קודמת עשתה. הסיבה להפרעה אישיותית כזו היא עקב טראומות קשות בילדות, או אונס פיזי, או אקסטרימלי, או רגש חוזר. הפרעה הזו היא מנגנון הגנה של המוח בו האדם מתחיל להרגיש שמה שקורה לו כאילו קורה למישהו אחר. כזה מנגנון מאפשר להגן על האדם מפני אמוציונליות שהוא לא יכול לעמוד בה, וכף זה נוצרים הפרעות דיסציאטיביות. לא מדובר כאן על שיזופרניה, ומנגנון הזה של הפסיכיקה האנושית ממשלת הצללים התחיל להשתמש כדי ליצור שליטה במוח האדם. כי אדם עם פיצול אישיות קל הרבה יותר לשאות עליו, כי אדם שהאישיות שלו שבורה לחסיסים, הופך להיות לקל דעת לא יציב. יש תפקיד שנקרא קורטור, אצל סוכני חשאי, הוא בעצם יודע איזה טריגרים יכולים להפעיל, איזה אישיות של הקורבן, וכך לשאות על התנהגות התודעה של הקורבן. כל אישיות מתוכנת לפעולה אחרת, כאשר מעבירים אישיות אחת לאחר, זה קורה בעזרת טריגר כיוון מילת קוד. סמל ופה אדגיש על העניין שעכשיו רואים כמעט בכל מקום סמלים של האילומינטים ותבונים חופשיים, אם זה בסרטים ובמדיה ובבגדים או סמלי חנויות וחברות, כגון העין שרואה הכל, רצפת השחמט שחור לבן, עצמות, משחק, פינטגרמה, שפת גוף של בפומט האז, כאשר סוגרים עין אחת רואים את זה אצל מפורסמים, מגישי חדשות ואפילו ספורטאים. לעשות שישיות עם אצבעות, כל הסמליות הזו היא טכניקות שליטה תודעה בהמונים, ומתכננים את האנשים שמושפעים לגבי מניפולציות מסוימות. האדם הופך להיות לביו-רובוט ועבד אשר משומש לטובת מטרות, מלחמות ופוליטיות. תחשבו למה היו שוטרים בתקופת הקורונה בלי מחשבה ודעת, עושים חוקים שנוגדים את הקודקס וזכויות האדם של המטרה עצמה, בעין הגמרא שמה שמבקשים מהם הוא פגיע באנשים באופן ישיר ועדיין עשו את זה כי תכננו אותם במשך שנים להיות כאלו. תחשבו מה יקרה כאשר אנשים ישימו את הקסדה של מטאוורסיה של צוקרברג ויכנסו לעולמות הווירטואליים, כמה קודים וטריגרים יוכלו כבר להכניס להם לתודעה כדי שיוכלו לברוח, כי כל המציאות שהם יהיו בה תהיה נשלטת, וברגע שיחברו את האדם מוח ענן אז תכננו את כל התודעה של האדם מרחוק, תבינו את הסכנה שיש בזה. תת פרויקט של MK אולטרה הייתה תוכנית מונח, על שם הפרפר מונח, שהמטרה שלו הייתה לתכנת למצבים שונים את האדם, שכל מצב באדם תואם היה לאות יוונית, מזכיר את שמות של האותיות יווניות שתנו לווריאנטים שונים של קורונה. כן, כבר התחילו לשים טריגרים התנהגותיים להמון. האות הראשון באל"ף בית היווני הוא אלפא, במקרה כזה האדם מתוכנת לזכור באופן פנומנלי, עם יכולות פיזיות גבולות ומחשבה מהירה, אלפא נחשב כאות של תנועה בכל אספקטים, גם מטריאליים וגם רוחניים. האות בית היא תכנות תודעה לעבדות מינית, מדובר על פריצת ערכים המוסריים, והדרת ערכים שפלים והעצמת אינסטינקטים חייתיים מיניים.
האוטו זו נחשבת בעלת ערכים שתניים, דתות דואליות, כמו דת הזרואיסטרית, האגנוסית, וכן הם קריאה שתנית לשטן. האות גמא השלישית זה מצב כאשר ניתן דיסאינפורמציה, המצב, תודעה זו משתלב עם דימוניזם של מצב בטא, המצב הזה מופעל ברגע שהמצב בטא לא מופעל מספיק טוב. האות דלתא במצב זה מצב שמייצרים רוצחים מתוכננים, סוכנים מיוחדים או חיילים של מחלקת דלתא, מדובר על תכנות תודעה אשר גם עוברים צאצאים של סטניסטים כאשר יש להם יכולת טלפתית גבוהה יותר מאשר אדם רגיל. את המצב הזה יוצרים ביחד עם מכשור לשליטת תודעה שנקרא ביוטלמטריה רפואית או אימפולנטנטים למוח, תדרים קרוניים או אלקטרומגנטיזם. כל זה קורה ביחד עם מערכות מחשוב מורכבות ולוויינים. אות אומגה זה האות האחרונה באלף בית היוונים. מדובר על מצב של הרס עצמי. בעצם מדובר על הפעלת תכונה שבו אדם מתחיל לנטוע לאובדנות, והתוכנית הזו קורית כאשר קורבן עובר תאריך של רגרסיה. ופסיכותרפית, עומק, ומתחילים לעלות פיסות גדולות של זיכרונות מאלו שעשו לאותם המניפולטורים. אני כרגע דיברתי איתכם על חמישה מצבים שונים שתכננים את האדם, אך יש הרבה יותר. בעצם כל האלף בית היווני, באלף בית היווני, יש 24 אותיות, ואומגה היא האות האחרונה שם, גם מספרת איזה טרנספורמציה רוצים להביא את האנושות. הטרנס-הומניזם, מצב של ביו-רובוטים, שכבר עברו תכנות בכל מצב שאפשר ואיבדו את עצמם לגמרי ונשלטים לחלוטין. הרבה יותר קל יהיה להביא את האנשים לכך על ידי כסדות. מדובר לא רק על טכנולוגיה לשליטת באדם, אלא לפרויקט MK אולטרה טרנסומזים שפועלת כרגע פועלת תוכניות באולטרה מונרך. זו תוכנית שבאה אחרי MK אולטרה. הרגיל עם הסמים והגזים וגם תעבור ל-MK אולטרה טרנסומניזם. עם טכנולוגיית האינטרספייס של המוחות ואבק חכם, בית תוכנית MK אולטרה מנח, אפשר לראות את זה במפורסמים, זמרים והמסמליות שיש להם מזה, בקעקוע או ציור, אליהם של פרפר או מוח עם כנפיים שמסמל שהם כבר מתוכננים לליטה. השם מונח לא מגיע דווקא מהתואר שליט, אלא מהפרפר, והסיבה היא שכאשר אדם עובר טראומות של מכות חשמל, מתפתח אצלו פיצול אישיות וגם כתפי אור בעיניים, אשר מעופפים כמו פרפרים. הרי פרפר גם נחשב לזמן של מטמרפוז, המזחל לגולם. אז לפרפר, שלישית פרפר ביוונית קדומה, נקראת סייקי, שפרוש נשימה או רוח. רוח חברית או נשמה אחרת כזה סימל את החיים היווניים והרומאים. תרגמו את השם פסיכו בכוח חיים, במצרים התקרה נקרא אקה. מי שלמד פסיכולוגיה באוניברסיטה נתקל בסמל שתוכל לראות בתמונה בספרים או בתדרים של הפרופסור. מדובר על האות פסיפ היוונית. זה סמל שקיים גם בדיסציפלינות אחרות כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה, עם מדע על הנפש והפסיכיקה. אך יש משמעות נוספת לאות פסי, הקולטית יותר, וזה כלשון של השטן. היה דעה שבזמן הקדום שכאשר אדם נפטר, ועושה את נשמתו האחרונה הנשמה שלו יוצאת מהגוף כמו פרפר. אז כפי שאמרתי, הפרפר עכשיו לסמל החיים. אז מה הרעיון של MK אולטרה מונח? זה שאדם שעבר תכנות תודעה כזה, מאבד את נשמתו, וכאן צריך להביט שוב לגבי אותם זמרים מפורסמים, שמתנהגים באופן לא מוסרי, מקדמים ערכים סתניים. הסיבה לכך שהם כבר לא פועלים כאנשים, אלא כצינורות העיניים שלהם פרויות. במפולוגיה היוונית הייתה את העילה פסיכיה, אשר מתוארת כאישה צעירה עם כנפי פרפר. יש עוד סמל ל-MK אולטרה מונח, וזה בובה על חוץ שנשלט על ידי יד מלמעלה, כמובן הבובה זה אדם שעבר תכנות של מונח או סינדרום מריונטה. בפסיכיאטריה יש מונח שנקרא מצב אימפרטור, הכוונה לתגובות שבועות לאחר הסטימולציה לשליטה ותודעה. המוח שלנו בנוי כך שהוא מגן עלינו מפני הערס של טראומות אמוציונליות. התת מודע יכול להדחיק זיכרונות לא נעימים ודיסוסוציאציה. פועלת הכי טוב לומר שכל מי שנפגע עם טראומה יהיה לו פיצול אישיות, אך אנשים מערכת העצבים חלשה אשר עוברים טראומה קשה לאורך זמן יכולים להפעיל את המנגנון הזה. עינויים כמו שכאשר אדם עובר בו, מונעים ממנו לאכול מים או שינה, נותנים חומרים שיוצרים הזיות, תחושות מחנק, הרגשת טרנס וסחר וסחרחורות, כאב ראש, נפש זמנית, תופעת ריקנות פנימית, מחשבה מבולבלת. מזכיר מאוד את שנות ה-60, ילדים הפרחים כאשר התחילו לחלק בכל מקום סמים, אלה היו ה-CIA, שהתחילו כבר אז עם פרויקט MK-Ultra, הראשון לשליטת תודעה, ועד היום החומרים הללו יכולים להיות גם כתערובת של אמת, בו אדם לא יכול לשקר, וגם חומר לצייתנות. כמובן, החומרים שהיו נותנים הרבה יותר חבויים לשיטתם, שיטתית. מאז על ידי אלקטרוניקה, מכות חשמל, אפשר להביא את האדם למצב היפנוטי ווירטואלי. מכריחים את האנשים להאמין בשטן. תחשבו שאפשר לעשות מכות כאלו בכסדות של המציאות הווירטואלית. אפשר להוסיף לזה NLP ולאחר מכן גם חדירה של שבב. יש ל-CIA אפילו דרך ליצור עבדים שמגיוני מחשב, למשל בספר פורמולה של האילומינטים לשליטת תודעה, פרינס טגמייר וסיסקו ווילר מדברים על פרויקט נוסף בשם קונפיקייטס, בו יוצרים גיוני מחשב עם ידית שבירת תודעה. יש שני בניינים שלמים גיוני מחשב עם אינפרסטרוקטורה אוטונומית, אשר אתם חושבים שאין את זה בישראל, בו משפיעים על ילד כאשר הוא עוד עובר ברחם עמו, מתכננים אותו, את השיטה הזו עושים לילדי סטניסטים, ומה שעשו לביל גייטס, אורה, ויליאם גייטס ומרי מקסוול גייטס. איך אפשר לדעת שמישהו תוכנת תודעתית, למשל בזילות בעיניים, אצל מפורסמים, זה כאשר אין סינכרוניזציה במוח, התנהגות לא רציונלית אשר לא קשורה לסיטואציה, מחשבה מאוד איטית, ידוע כבר לגבי סימניות ריצפט השחמט, שחור לבן, אך כאשר הרצפה היא לבנה אדומה או שיש פסים אדומים על בגדי הזמר המפורסמים, כפילות ויזואלית של בקליפים, מוזיקליים כאשר מראים את הזמר מספר פעמים, זה מראה על כך שיש לזמר מספר אישיות, או כאשר המפורסמים הולכים לארצות הברית, אם הם לא שם כמו נועה קיר, אלא הרבה פעמים למשל בשביל התקדמות, שם או לידה בפועל, הם עובדים שם תוספות של שליטת תודעה, מחזקים את התכנונות שהיו בהם, או עוברים לשלב תכנות תודעה אחר יותר עמוק. ככל שפיצול לתודעה גבוה יותר, כך זה יותר טוב בשביל הקוראטור ששולט במפורסם. הרגע מתחילים יותר להשקיע כספיד במפורסם ויותר לקדם אותו. יש גם את הלבוש של הליאופרד, חתול או זברה, נעליים אדומות או נעליים אדומות עם גרביים. לבנות זה סמל של קורבנות לשליטת תודעה שהשורשים שלה קשורים לאגדה הפסיכודלית. הקוסם מארץ עוץ מודבר על שטיפת שכל שהקורבן עבר. גיבורת הסיפור הזו, דורותי הולכת עם נעליים אדומות, היא מוצגת כקורבן כמו אליזה מארץ הפלאות. או מפורסמים שהולכים עם בגד חתול, טיגריס או כל צורה אחרת. גם מפורסמים ששמים אצבעות ליד הראש שמתארות אוזניים או בגדים, שמחולקים לשני צבעים שונים, מזכיר את ליידי גאגה או ג'קט שזרוק על הכתף לאחור, או כל צורה שהיא בו מראים את מיקי מאוס, את אליסה מארץ הפלאות, דורותי מארץ עוץ. האצבע משולשת ליד העין, לשון שיוצאת לצדדים, פרפרים, כל צורה שהיא במיוחד פרפר מונה. בגלל שהלחץ על הפסיכולוגיה הוא מאוד גבוה, הרבה מפורסמים, זמרים, מתחילים לקחת סמים, או מפריזים עם אלכוהול, במיוחד שבחיים המפורסמים קל להשיג את זה לעבדים של MK-Ultra. גורמים לקדם אונס, רצח, חוסר מוסריות מוחלטת, סמלים ושפות גוף, כל מה שהם עושים עם הידיים, זה לא רק סמליות של אילומינטי, תסתכלו עמוק יותר, מדובר כאן על אנשים שנשלטים תודעתית, שתכננו לשנות את השדה המגנטי סביבנו, על ידי השפעה מוחית על אנשים וסביבת המגנטית של החברה כולה, או מתכננים את התודעה של אנשים להיות נשלטים לגמרי על ידי האליטה. צריך לגרום לאנשים להעלות את התדר הפנימי שלהם, להבין איך לעשות את זאת ולהוציא אותם משטח של שליטה של האליטה בדרכה הבאה. יהיה משך להדרכה הזו, אני אמיק יותר אתכם על הטכנולוגיה שהסדר העולמי החדש כבר עומד להכניס לחיינו והדרכה שתהיה לאחר מכן. את הדרך להעלות את התדר הפנימי כדי למנוע מהם להשפיע אלינו, תכינו את עצמכם. הסימנים לכך שכבר משפיעים על התודעה של אנשים זה שהם הופכים להיות לזומבים, חסרי מודעות. בקורונה זה היה בדיקה כדי להבין עד כמה שליטת התודעה שעשו דרך המדיה מפורסמים עם הסמלים שהם עושים מוזיקה ותרבות המערב וחינוך הנשלט באמת תכננו את האנשים עד כמה הם צייתנים וממושמעים. אם אתם מרגישים בעיות בזיכרון, דוחק פנימי בלתי מוסבר, סידרום של זיכרון מזויף במקרים קיצוניים בלבד, אשליה של חטיפה על ידי ישויות למיניהם, יש דבר כזה בפסיכיאטריה, סינדרום של זיכרון שקרי. אפשר להחדיר את זאת דרך היפנוזה, שגם המדיה עושה זאת לאורך הרבה שנים. כמה יש אנשים שמספרים שחטפו אותם חייזרים, לא פעם הם התגלו ככאלו שפשוט מאוד הופשעו על ידי שטיפת הסכר, על ידי אלו שעשו עליהם ניסויים. כמה ילדים אנו שומעים שנעלמים ללא סיבה ברורה, או אנשים ואף אחד לא יודע איפה הם נמצאים. ולפתע, מוצאים אותם בעיר אחרת, או אפילו מדינה, כבר הרבה שנים משתמשים באנשים לניסויים סודיים על ידי הממסד, אז גם יכולים להכניס לאנשים זיכרון שקרי, כדי שהם לא ידעו מה באמת קרה להם, כאשר עשו עליהם ניסויים פשיסטיים. אפקט מנדלה זה עוד השפעה של מניפולציית המונים על זיכרון האנושי. אפקט מנדלה הוא כאשר לאנשים יש זיכרון שונה לגבי דברים, שהם בטוחים שהם זוכרים אותם, אחרת זה פנומן של זיכרון קולקטיבי. השם אפקט מנדלה נוצר כאשר נלסון מנדלה נפטר ב-2013, כאשר מאות אלפי אנשים כתבו ברשת האינטרנט שהם זוכרים בבירור שנלסון מנדלה נפטר בשנות ה-80 במאה ה-20 בכלא. והאם חלק מהאנשים עברו השפעה של מניפולציה המונית בזיכרון שלהם, למשל לידי אביזרים האלקטרוניים כגון סמארטפון ותקשורת מנדלה נפטר בשנות ה-80, אך אלו שעושים את הניסוי של מניפולציות, ההמון מחדירים שהוא נפטר ב-2013. אני משיב אתכם סביב המדורה ורוצה לומר לכם, זה בעצם ריזוננס שמתחיל בחברה. תשימו לב מה קרה בתקופת קורונה ותבינו שהם רוצים לפצל את החברה לגמרי. וברגע שאנשים יתחילו להיכנס לעולמות הווירטואליים, הם יהיו יותר ויותר נשלטים תודעתית. הם יאבדו את הקשר שלהם עם המציאות לגמרי. הם ייכנסו לכלא דיגיטלי. הטכנולוגיות הללו הן מלכודת של הסטניסטים, אשר רוצים לשנות את המוח, את התדרים של האדם, את תפיסת עולמו, לגרום לו להיות בספק לגבי המציאות של הבורא, ולמשוך את האנשים לעולם המלאכותי, שהם יצרו שהם שליטים, והטכנולוגיה כזו היא כלי עזר אצלם. הם יכניסו את האנשים לעולם וירטואלי, שהוא בעצם יהיה מחנה ריכוז לתודעה. וזה רק ההתחלה. ההתחלה בגורל של האנשים, נקווה הם יאבדו את נשמתם ואת העני הפנימי ויהיו ביו-רובוטים, או יתחברו לבורא ויזכו לעולם הבא.